ברוכים הבאים.
ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה, זה כבר, אני חושב, כמדומני שבוע שביעי או שמיני ברציפות. בהרצאות הקודמות, שכבר מופיעות באתר אינטרנט, כל ההרצאות שעשינו פה בעבר, עם כל ההוכחות, כל מי שהשתתף בהרצאות הקודמות כבר ראה שאין שום אדם בעולם היום שיכול לערער על אמיתות התורה, כיוון שיש כל כך הרבה מאות של הוכחות, שאני מדבר בלשון הוכחות, לא אמונות, הוכחות חותכות בצורה אבסולוטית, מדעית, שאת התורה של עם ישראל לעולם אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. היום אני רוצה לדבר קצת על דברים שהם פחות הוכחות, יותר הלכה למעשה, תכלס. מה יוצא מזה? נו, בסדר, יש תורה, יש תורה מלשון הוראה. אבל לפני, אני רק רוצה להגיד משהו שהיה אתמול בפרשת השבוע, מי שמכם עקב אחרי הפרשה אתמול, ראינו מצווה שיש בתורה שמדברת על פרה אדומה. הפרה אדומה, קודם כל, מי שקצת יודע היסטוריה, היו 9 כאלה בהיסטוריה עד היום. 9 פרות אדומות. מה זה פרה אדומה? כל הפרות שאנחנו מכירים הן שחורות, לבנות, חומות, כל מיני צבעים. פרה שהיא אדומה לגמרי מאלף עטף, אין בה שום שערות שחורות. נולדו כאלה 9 בלי מום. אולי היו יותר, אבל 9 שאפשר היה להשתמש בהם שלא היה בהם מום. כתוב בתורה, פרה אדומה אשר לא עלה עליה עול, שאין בה מום, שאסור שיהיה לה איזה עצם שבורה או חור בריאה או בעיה, כל סוג של מום, או שעלה עליה עול. מה פירוש שעלה עליה עול? אם מישהו ישב על הפרה הזאת פעם אחת, או שם עליה שק, קמח או משהו כזה, הערך שלה עבד על המקום. זאת אומרת, רק כדי שתבינו על מה מדובר, אם ייוולד היום לאיזה חקלאי בעולם פרה אדומה, 100%, הוא יקבל עבורה כנראה מעל מיליארד דולר. כמה שהוא יבקש ייתנו לו. הוא יכול להגיד ליהודים, רבותיי, יש לי את הפרה שאתם מחפשים כבר 2,000 שנה, ניתן לכם עליה כל מה שתרצו, ויעשו מקניות ומה לא, הלוואות ייקחו רק כדי לקנות ממנו את הפרה הזאת.
ומה יעשו איתה?
מה יעשו איתה? מיד אני אסביר. מה יעשו עם הפרה הזאת? אתם יודעים, הסוד של הפרה האדומה, קודם כל שתבינו, כדי לתת לכם קצת רקע לעניין, שכל ספר שאתה הולך אליו, כל דת למינה שכתבו את האנשים בשר ודם, כל מה שאתה קורא שם, מה שנקרא make sense, הגיוני בעיניך. זאת אומרת, אתה מבין את הפרטים. למשל, לא תרצח, כולם מבינים שזה הגיוני. לא תגנוב, מבינים שזה הגיוני. להיות נאמן בנישואים, מבינים שזה הגיוני. אלה דברים שההיגיון מחייב אותם. לא לפגוע באנשים, לא לדבר לשון הרע ורכילות ולפגוע בשמם הטוב של כל מיני אנשים. אלה דברים שהחברה צריכה אותם. אבל בספר שלנו, להבדיל משאר הספרים, יותר מ-80% מהמצוות שיש לנו ביהדות, הן לא רק שלא מובנות לנו בשכל אנושי, רואים שמי שמנסה להבין אותם, זה נראה לו מאוד מאוד מוזר. ממש מוזר. נתתי פה בהרצאות הקודמות כמה מהדוגמאות, למשל מצוות שילוח הקן, לגרש את היונה מהקן ולקחת הגוזלי, ובזכות זה לזכות לאריכות ימים. מה זה שייך? איזה אדם בשר ואדם ימציא כזה חוק? הרי אף אדם נורמלי, הגיוני, לעולם לא היה מעלה על דעתו לצוות קבוצה של אנשים לעשות כזה מעשה, במיוחד שזה גובל באכזריות. מה ההיגיון של זה? מה הרווחנו מזה? הרי אנשים רק התנגדו נגדך. והנה אתה רואה שזו אחד מתרי"ג מצוות, אחד מ-613 מצוות שעם ישראל נצטווה בתורה בהר סיני. בהר סיני. זה השילוח הקן. זה דוגמה למצווה אחת. בכלל, יש לך מעל 250 מצוות שקשורות בקורבנות, מעשרות, בית המקדש, כהנים, לוויים. הרבה מהמצוות זה דברים מאוד מוזרים. לקחת מהאדם של הקורבן, לשים לכהן על האוזן, על בוהן רגלו הימנית. כל מיני דברים שאין להם שום היגיון במציאות. שאם תצלם את זה מהצד, זה נראה כמו איזה קאט שבא בכלל מהחלל החיצון. זה לא שייך לעולם הזה. אמרתי, לא לטעות. יש דברים שכל אדם בר דעת מיד מבין, הם מאוד נחוצים. לא לרצוח, לא לגנוב וכדומה. אבל רוב המצוות ביהדות, הם דברים מעבר, מעל ומעבר לכל שכל הגיוני של בני אדם. שאף אחד בחיים לא היה אפילו מדמיין בחלומות הכי פרועים שלו להמציא כאלה מצוות. המצוות האלה הן לא מובנות, לעולם לא נבין את הסוד של המצוות האלה. זה דבר שנותן לנו נקודה למחשבה. זה שנתן לנו את הספר, הספר הכי מפורסם בהיסטוריה, 80% מאלו זה דברים שבעינינו נראים מאוד מוזרים ולא ברורים. למי שבר דעת מבין יש דברים בגו. לא פשוט. זה לא דבר שאדם נתן, כי אדם אין לו שום אינטרס לתת כאלה דברים שלכאורה נראים מאוד מוזרים. מה הוא מרוויח מזה? יגידו שהוא משוגע, יגידו שהוא פסיכופת. מה הוא צריך להביא 500-400 מצוות שאף אחד לא מבין? שאנשים יתמרדו נגדו, במיוחד שזה עולה המון כסף. כל העניין הזה של הקורבנות, מיליונים, מיליארדים של דולרים זה עלה עד היום. כל כבש זה מאות דולרים. מה, אם איזה יהודי הדליק אש באיזה יום מסוים בשבוע, בגלל זה, בטעות, בגלל זה צריכים להרוג כבש? מה זה שייך? פרים, קורבנות, מזבח, ארבע קרנות המזבח, לוקחים את הדם בכלים מיוחדים, דברים לא מובנים. אף אחד לא מצליח להבין את הדבר הזה. שלמה המלך, שהיה החכם מכל אדם, קרוב ל-3,000 שנה, הוא אמר שהוא זכה להבין את הסוד של המצוות, אבל מצווה אחת הוא לא הצליח להבין את סודה. מהי? פרה אדומה. בואו נסביר קצת לאלה שלא יודעים מה זה הפרה האדומה הזאת. התורה אומרת שכל יהודי שהלך ונגע בגופה של מת, או שנכנס לחדר מוקף בתקרה אוהל, ששם הייתה גופת מת, או שנפטר שם מישהו, כל אלה שהיו באוהל או בחדר, נטמעו על המקום בתומעת מת. זו תומעה חמורה מאוד. כל העניינים האלה של תומעה וטהרה, אלה דברים שלא נתפסים בשכל. נגעת בזה, נהיית טמא. אחר כך הלכת, טבלת במים חיים, מי מעיין, נהיית טהור. ישבת על כיסא שישבה שם אישה בזמן המחזור, נידה, נהיית טמא. אחר כך אתה טובל במים, נהיית טהור. אישה בנידה תומתה, היא טובלת במים חיים. אם היא תטבול במים של בריכה או מים של אמבט, לא יעזור כלום. צריך בור שנקבו אליו המים מאליהם, שזה חוקים שאף אחד לא מבין מה הסוד שבהם. מים חיים שמוציאים מאדם את התרומה, אלה דברים רוחניים, אלה לא דברים שקשורים לניקיון. היא יכולה אישה להיות מלוכלכת מכל מיני דברים והכל, אבל בזמן שהיא תובלת במים, אפילו שהיא נשארה עדיין מלוכלכת. לא היה סבון, לא כלום, היא תאורה. לעומת זאת היא מקרצפת את עצמה מאלף עטף ולא טבלה במים חיים. טבלה באמבטיות וקרצפה את עצמה, היא הכי היגיינית שבעולם, היא טמאה. לכן זה לא שייך בכלל לניקיון, זה עניינים של טומאה וטהרה. סודות. עכשיו, כשמגיעים לפרה אדומה, התורה אומרת שכל יהודי שנטמא, הדרך היחידה לתאר אותו זה להזות ממנו את המים האלה של הפרה אדומה. מה זה המים האלו? שימו לב לדבר איך זה עובד. קודם כל כהן, כדי שיוכל לשרת בבית המקדש ולהתעסק בשחיטה ובקורבנות, הוא חייב כל הזמן להיות טהור. לא יכול להיכנס לבית המקדש בזמן שהוא טמא מת. איך נהיים טמאי מת? או שנכנסים לרדיוס של 2 מטר מגופת מת, או שנכנסים למבנה שהמת היה בתוכו, כמו שאמרתי. או אש, למשל. אם יש קבר של מת ויש עץ שמתפשט כמו אוהל, בבית כברות, ברגע שעברת מתחת לעץ הזה, נטמאת. עכשיו, טומאת מת היא בוקעת עד השמיים. מה פירוש? אם הלכת עכשיו, למשל, פה בכביש, והלכת על חול, נגיד, ויש איזה 10 מטר מתחתיך, יש קבור איזה גוי מלפני 2,000 שנה. אף אחד לא יודע, זה צריך חפירות ארכיאולוגיות בשביל זה.
אבל גוי בן לא מתאמה.
עברת מעליו...
גוי לא מתאמה.
שומעים? מה?
גוי לא מתאמה.
אני מסביר. עברת מעליו... שומעים? קבור שם איזה מישהו, נטמאת. עכשיו, אם זה יהודי, אתה נטמא רק בלעבור מעליו. אם זה גוי, אתה צריך ממש לגעת בגופה כדי להיטמא. אם עמדת לידו, אתה לא נטמא. גם בטומאת אוהל, גוי לא מטמא. למשל, אם ימות גוי בתוך חדר, אולם, אצטדיון, לא משנה מה, שיש מוקף בתקרה, אף אחד שם לא נטמא, רק מי שיגע בו. אבל אם מת יהודי אחד שם, כל הכהנים שהיו במקום כבר לא יכולים יותר להיכנס לבית המקדש. מה יחזיר אותם לשרת בקודש? פרה אדומה. לכן הדבר הזה יש לו ערך אינסופי. מה זה הפרה אדומה? שימו לב דבר מדהים. הפרה האדומה הזאת, קודם כל, זה מצרך נדיר מאוד. כל הפרות שנולדות, מיליונים של פרות, הן פרות רגילות. פעם בדור או בכמה דורות, פתאום נולדת איזה פרה אדומה. עכשיו, אם הפרה הזאת נולדה בטקסס, והגוי נשען עליה שנייה ככה, היא כבר לא שווה כלום. ממיליארד דולר היא ירדה ל-5,000 דולר, מהמחיר הרגיל של פרה יחידה. עכשיו, איך נדע? מה עושים עם הפרה הזאת? קודם כל שוחטים אותה, שורפים את אורה ואת הבשר ואת הכל, שורפים אותה באש. מהאפר הזה לוקחים מים מנקבת השילוח, ממי השילוח, מים חיים, ויש עץ אזוב, לוקחים את זה, מערבבים את זה ביחד, והמים האלה יש להם כוח, בזמן שהכהן לוקח ומזה מהמים האלה על הכהן התמה, איך שהמים פוגעים בו הוא נהיה טהור. אבל הסוד של הדבר, מה ששלמה המלך לא הצליח להבין, שכתוב שכדי שיהיה כהן שיזה את זה על הכהנים האחרים, הכהן הזה צריך להיות טהור. חייבים כהן טהור, אם זה יהיה כהן טמא זה לא יעזור. עכשיו, הכהן הטהור ברגע שיזה על הכהנים, הוא נטמא. שלמה המלך אמר, אני לא מבין. הרי הוא היה טהור. בזמן שהוא יזה על הכהנים הטמאים, הם נהיו טוהרים, והוא נהיה טמא. איך ייתכן שאותם מים עשו דבר והיפוכו? איפה ההיגיון? לא הצליח להבין. איך היום בימינו, נאמר אם היום תיוולד פרה אדומה למישהו, ואנחנו נקנה ממנו את הפרה, ואנחנו נצטרך עם הפרה הזאת לשרוף אותה ולערבב את המים האלה בנקבת השילוח, אבל אנחנו נצטרך כהן טהור, ואין היום בעולם אף כהן טהור, כי כל הכהנים היום הם כמעט בטוח תמאמת, או שהם נכנסו לבתי חולים ויש שם גופות, מספיק שאחד מת בבית חולים, כל הקומה, כל מי שנמצא בקומה הזאת נהיה תמא. או, למשל, הוא הולך ודרך מעל קבר של יהודים, הוא לא יכול לדעת, הוא נוסע כל החיים שלו, הוא הולך ברחובות, הולך בכביש, הולך ברחוב, הוא לא יכול לדעת, אולי מתחתיו יש מת של קבור, אז הוא עבר מעל הגופה שלו. אפילו במטוס, אם הוא הלך מעל בית כברות של יהודים, זה בוקע עד השמיים. אם אתם זוכרים, היה עם אלעל להחליף את בבלגיה, שלא יעברו מעל הבית כברות, כי יש כהנים, או שהוא טס במטוס אלעל, יש כל הזמן גופות, כמעט כל הזמן, מטיסים הרי גופות. זה מטמא את הכהנים, לכן הכהנים כל הזמן שואלים אם יש גופות במטוס. זאת אומרת, החיים, בתקופת בית המקדש, היו מאוד מסובכים מעניינים של טומאה וטהרה. היום אין בית מקדש, אבל אנחנו לא ערים לדברים האלה, אנחנו כבר שכחנו מה זה. אבל מי שלומד בספרים, בספרי ההיסטוריה, רואה שאנשים חיו, היה מסלולים מיוחדים שאפשר ללכת עליהם, היו עושים רמפות, היו בונים כיפות שהכיפה תכסה אזור שלם, שהכהנים ילכו על הכיפה, כי הכיפה סוגרת את התומה מלבקוע, זה נקרא אוהל, סוגרים את התומה אז היא לא עולה, כן? יש בזה חוקים, המון המון דינים. עכשיו שימו לב, פעם היו מגדלים תינוקות במקום מסוים כיפה והם לא היו יוצאים משם. כל הזמן היו משגיחים עליהם ב-100% שהם לא ילכו ברחוב, שלא יתאמרו בטומאת מת. ואם היו רוצים לקחת אותם לאיזשהו מקום, היו מביאים שור ענק שמן, ושמים איזו הריסה על הגב של השור, שמים את הכהן, את התינוק הכהן בפנים, ולוקחים אותו על זה, כי כיוון שהגופה של השור זה כמו אוהל. אז הטומאה נעצרת בבטן, היא לא ממשיכה הלאה, הבנתם? זה כמו אוהל, זה כמו כיפה. וככה היו מעבירים אותם ממקום למקום. בכל אופן, תשמעו דבר מעניין. הגמרא שואלת שאלה, האם מותר לקנות פרה אדומה מגוי או לא? האם גוי נאמן או לא? מה צריך שהגוי יהיה נאמן? אם היה אדם חרדי שנולדת לו פרה אדומה, והוא נכנס לחווה, והוא רואה שהילד הקטן שלו יושב על הפרה וצוחק, הוא כבר לא ימכור את הפרה הזאת לרבנים בבית המקדש. שומעים או לא? הכהן יבוא אליו עכשיו ויגיד לו, אנחנו רוצים לקנות ממך את הפרה האדומה. אז יגיד לו, אני לא יכול למכור לכם את הפרה האדומה. למה? כיוון שאני ראיתי שהילד שלי ישב על הפרה האדומה, היא לא שווה כלום. לעומת זאת, אם גוי שיודע שהיהודים לא יקנה ממנו את הפרה בגלל שהבן שלו ישב על הפרה, הגוי לא יגיד את האמת, הוא רוצה לקבל מיליארד דולר, מה? הוא לא רוצה 5,000 דולר. שיבואו לגוי, יגידו לו, אנחנו באנו לקנות ממך את הפרה, תגיד את האמת, מישהו ישב על הפרה או לא, מה הגוי יגיד? יגיד, אף אחד, שמרתי עליה כבבת עיניי. שואלת הגמרא, האם גוי נאמן או לא? אפשר לסמוך עליו, אבל מה אכפת לו מהיהודים? יהיה להם פרה אדומה, לא אדומה, יתארו את הכהנים, הוא בכלל לא מאמין בדברים האלה. מה אכפת? הוא רוצה את הכסף. אומרת התורה, גוי נאמן לקנות ממנו פרה אדומה. אין מה לפחד. למה? לא שהוא יגיד את האמת, הוא ישקר בוודאי. הוא רוצה את הכסף. אלא, למה הוא נאמן? אומרת התורה, דבר מדהים שמוכיח, בלי כל צל של ספק, שהתורה של עם ישראל ניתנה על ידי בורא עולם. תכף תקשיבו, תשמעו אותי. ממש מדהים. אומרת התורה, אין בעיה לקנות מגוי פרה אדומה. למה? כל דבר בבריאה יש שני עדים שמעידים עליו. למשל, יהודי רוצה לאכול דג כשר. איך הוא יודע? צריך שיהיה בו קסקסים וסנפירים. על פי שני עדים יקום דבר, כך כתוב בתורה. כל מה שיש לו סנפיר וקסקסת, כשר. לא צריך להכיר אותו. באת לשוק, ראית חצאי דגים. אחד מוכר שם בדוכן. אתה רואה שיש עליו קסקסים, תדע, התורה הבטיחה, מה שיש בו קסקסים, מובטח שיהיה בו סנפירים. חוכמה אלוקית, אדם בשר ודם לא יכול היה לדעת את זה. 72% מהעולם זה מים. מי יכול היה לדעת? יש מיליונים, מיליארדים של יצורים. תורה הבטיחה, כל שיש בו קסקסים, חייב שיהיה בו בסנפירים. חייב, פינס, חייב. גרנטי. עכשיו, מה העניין של פרה? אומרת התורה ככה, אם עלה על פרה אדומה עול אפילו רגע אחד, שמת עליה שק אורז, ורגע נזכרת והורדת, הפרה האדומה לעולם לא תהיה אותו דבר. יש שני סימנים שמעידים על פרה, אם עלה עליה עול או לא. אתה לא צריך להיות שם ולהשגיח, אתה לא צריך לשים מצלמה, אתה לא צריך כלום. אתה מסתכל על הפרה, יש בפרה שני סימנים. מביא המדרש סיפור שהיה, מעשה שהיה כך היה. גוי אחד, יום אחד קם בבוקר ורואה שנולדה לו פרה אדומה. הוא קורא לשכן, אומר לו, מה זה הפרה האדומה הזאת? אומר לו, הו, 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 התעשרת. היהודים ייתנו לך כמה כסף שרק תרצה. באו היהודים אליו, בהתחלה הוא רצה לנסות אותם, אמר להם, שני מטבעות זהב. שני מטבעות זהב. אמרו ליהודים, בסדר. אמר, לא, לא, לא. 4, 6, 10, 20. תוך כדי המסע ומתן, הגיעו ל-1,000 מטבעות זהב. שומעים? 1,000 מטבעות זהב הגיעו. משניים עלו ל-1,000. היהודים מוכנים לקנות ממנו את הפרה ב-1,000 מטבעות זהב. פי 50 ממה שפרה עולה. אומר להם הגוי, עשינו עסקה. אומרים לו, לא תחזור בך, אנחנו הולכים להביא את הכסף. אמר, לא. מילה זה מילה. הלכו היהודים למחורת, חוזרים עם שק מלא במטבעות של זהב, נכנסים אליו, הגוי אומר לשכן, מה, אתה באמת מאמין שאני אתן ליהודים את מה שהם מחפשים? הם הרי מחפשים פרה שלא עלה עליה עול. כל הלילה אני אשים עליה שקי קמח, בבוקר אני אסלק את השקים ואני אביא להם את הפרה, ייקח להם את הכסף וייתן להם כלום. פרה רגילה. ככה הרווחתי משני הכיוונים. גם לא יהיה להם את מה שהם מחפשים, וגם אני אקבל 1,000 מטבעות זהב, איזה יופי. דבר אחד הוא לא ידע, גוי הזה. שבאו הרבנים למחורת עם 50 מטבעות זהב, אמרו לו, אנחנו מוכנים לעסקה, איפה הפרה? אמר, אני הולך להביא את הפרה. סילק את הכסקים מהפרה, הוציא את הפרה החוצה. אמרו ליהודים, רגע, אל תיגע בכסף. רק רגע. אחד שלף זכוכית מגדלת, בא לצוואר של הפרה, התחיל ככה לעבור על השערות של הפרה עם הזכוכית מגדלת לכל אורך הצוואר. הרב השני בא, החזיק את הראש של הפרה ככה, הסתכל לה בעיניים, אמרו לו לגוי הזה, כך כתוב במדרש, מילה במילה, שחוק תעשה באמא שלך. ככה אמרו לו, לך תצחק על אמא שלך, טיפש, אין דיל. נקחו את המטבעות והלכו. שואלת הגמרא, מה קרה שם? אומר המדרש ככה, שני סימנים נתן הקדוש ברוך הוא בפרה אדומה, שמעידים אם עלה עליה עול. אם שמו עליה משקל אפילו רגע אחד, עיניה נעשות פוזלות, ולעולם לא יחזרו להיות כמו שהיו קודם, אם נהיית פוזלת. העיניים נכנסות פנימה. ומה הסימן השני? שני שערות יש בצברה. שאם שמים עליה עול, שני השערות האלה צונחות ולעולם אי אפשר לסרק אותם חזרה שיעמדו זקוף כמו שאר השערות. אף פעם הן לא עומדות כמו שהיו בהתחלה. עכשיו אני שואל אתכם, יהודים יקרים, שאלה פשוטה מאוד. תפעילו את ההיגיון, כוח השכל. אם אדם, בשר ודם, החליט להמציא ספר, לעבוד על האנשים, לרמות אותם, והחליט לכתוב כזה חוק מוזר של פרה אדומה, סתם, לעשות רושם, נגיד, בוא נצייר מצב ככה, היפותטי. האם יכול להיות שהיה אדם בשר ודם אי פעם, שהיה יכול לנחש שמתוך מיליוני שערות שיש בפרה אחת, מתוך מיליונים של שערות, יש שני שערות יוצאות דופן בצוואר, שאם ישימו על הפרה האדומה הזאת, שיום אחד אם ייוולד בכלל כזו פרה אדומה, איך הוא בכלל ידע שיהיה כזה דבר? אחרי שתהיה כזו פרה אדומה, יש בצוואר שלה שני שערות מתוך מיליונים שהן יוצאות דופן, שהן נופלות ולעולם לא נזקפות בכלל, ושעיניה נהיות פוזלות. איך ידע אדם בשר ודם לכתוב כזה דבר בספר לפני 3,318 שנים? איך יכול אדם היה בכלל לנחש כזה דבר? מאיפה באה לו האינפורמציה? תשובה, למי שמבין עניין, רק זה שברא את כל הפרות בעולם, רק זה שמכיר את כל הדורות שעתידים לבוא, רק זה שידע שיש סוד, שיש פרה אדומה שהיא שונה מכל הפרות, זה שנתן את המצווה הזאת לתאר את הכהנים ואת מאי המת, זה שהמציא טומאה וטהרה, רק הוא יכול היה לדעת שיש שני שערות מתוך מיליונים, כיוון שהוא שם את השערות האלה. אף אדם בשר ודם לעולם לא יכול היה לדעת את הדבר. אני חושב, לדעתי, לעניות דעתי, של מי שמכם פה עוד היה לו ספק אם התורה שלנו היא אנושית או אלוקית, זה מספיק לאדם בשר ודם כדי להבין דבר כזה אדם לא יכול היה לכתוב. שלא לדבר על כל אלפי ראיות שכבר הראיתי עד היום, האתר שלי מלא הרי באלפים של ראיות. מי שעדיין יש לו ספקות, divineinformation.com, יש לך הוכחות מעכשיו עד גיל 70. שב ותראה, יש לך 300-400 הרצאות שם, שב ותראה אחת אחרי השנייה. זה לא משאיר שום ספק, בואו נתקדם הלאה.
זה לא הוכחה.
למה לא?
כי אתה לא הוכחת שום דבר, אתה שאלת שאלה.
לא שאלתי שאלה, הוכחתי.
לא, אתה אמרת איך בן אדם, בשר ודם, יכול היה לכתוב כזה דבר כשדבר כזה
עוד
לא
נברא. זאת
שאלה,
זאת לא חכה. לא, אני שואל שאלה שצריכים עליה תשובה. האם אדם בשר ודם יכול היה לדעת כזו אינפורמציה? איזה אדם שרואה פרה יכול פתאום לנחש out of nowhere? פתאום באה לו איזה, מה, רוח נבואה? מאיפה באה לו הנבואה? לדעת שקודם כל תדע לך שיש כזו פרה שהיא אדומה לגמרי. זה א', ודבר שני, אתה צריך גם לדעת שבפרה האדומה הזאת מתוך המיליוני שערות שלה יש בה שני סימנים, שאם תשים עליה משקל יקרה כך וכך. מי יכול היה לדעת את זה? מאיפה באה לו האינפורמציה? הרי מישהו חייב לגלות לו את זה. אדם לא יכול עכשיו להתחיל פתאום לנחש מניין לו שזה השערות, אולי זה הזנב, אולי זה בכלל איזה הפרסות שלה, אולי זה משהו בתוך הקיבה. מי בכלל אמר שצריכים סימנים? מי בכלל קבע את הכלל הזה שאסור לשים עליה עול? מאיפה בא הרעיון הזה? הרי לכאורה זה לא הגיוני בכלל. מה אכפת לנו? עלה עליה עול, לא עלה עליה עול. בכלל מאיפה באה המצווה המוזרה הזאת? פרה אדומה. מי זה מעניין בכלל? מי ימציא כזה חוק? אבל אני לא מדבר על המוזרות שבחוק. זה כבר אמרנו, זה מעל ההבנה שלנו. אני מדבר על שני הסימנים. שני הסימנים, אף אדם לא יכול לשער כזה דבר. מאיפה באה לו האינפורמציה? רק זה שיצר את הפרה האדומה וטבע בה את השני שערות האלה, יכול היה לגלות את הסימן הזה לאנושות. אף אדם לא יכול היה לדעת. אם אני מביא לך עכשיו איזה סוס, יש לו מיליוני שערות, אתה יכול לשער שמתוך השערות האלה יש איזה 20-30 שערות שהן יוצאות דופן? מאיפה יבוא לך האינפורמציה הזאת? מאיפה אתה יכול לדעת? מובן או לא מובן? יש כאן מישהו שמסכים איתם?
כן, כן, זה הגיוני.
הגיוני מה שאני אומר? זו הוכחה חד משמעית, אין על זה. הסיכוי שאדם ינחש כזה דבר...
אני בטח מתכוון את זה שיכול להיות שלא קיים דבר כזה. כאילו, איך בכלל קיים... כאילו, לא, אני מתכוון בטח לזה ש... אני מאמין את עצמי במקום ש... שלה עכשיו, כן. זה. היא מתכוונת לזה בכלל, מה ההוכחה בזה? מה, מי בכלל שיער שיש דבר כזה, פרה אדומה? איך זה הוכחה בכלל זה? אני אחד כמון מבין שזה הוכחה.
תגיד לי, שאלה לי אליך, היה רמב״ם? היה נפוליאון? כן. היה רבי יוסף קארו, כותב שולחן ערוך?
לא, לא בשביל.
עצור, עצור.
אני מאמין בזה.
אני עונה לדרכך. אוקיי. אל תדאג. אתה
יכול
להאמין
גם לי.
לא, אני עונה. כי הוא שאל בשבילך, לכן אני לא בטוח שאת מסכימה איתו, לכן אני עונה לך דרכו. בהנחה ואת מסכימה איתו. אם לא, אני עונה לו.
היא
מסכימה? אוקיי. תקשיב, היה רבי שמעון בר יוחאי? איך אני יודע שהיו?
ראית אותם? יש ספרי היסטוריה שכותבים את זה, אבל...
יש ספרי היסטוריה שמעידים שהיה נפוליאון. אני מוכן להישבע שהיה נפוליאון, למרות שאין לי שום מוכחות בעצמי להוכיח שהיה נפוליאון. איך אני יודע שהיה נפוליאון? פשוט מאוד. כל העולם מלא בחומר עליו, ציורים, ספרים, הסיפורים בכל העולם הולכים לכל מיני תרבויות. כולם מספרים על אותו בונפרטה הגמד שכבש את העולם והיה לו כזה כובע וכך וכך. לכן זה היה. דברים לא מומצאים סתם. אני מוכן גם להישבע שיש סין, למרות שמעולם לא הייתי שם. אני מוכן להישבע. איך אני מוכן להישבע? יש לי מספיק ראיות בכל העולם, כל העולם מדבר על סין. אני צריך להיות שם בשביל לדבר. יש דברים שלא צריך ללכת לשם. אני גם מוכן להישבע שיש מגדל אייפל, למרות שמעולם לא ראיתי את זה. סתם יראו לי כמה ציורים ותמונות. אולי זה מפוברק? פשוט מאוד. איך יודעים שהייתה שואה? אולי זה מפוברק?
כי כל המשפחה שלי מתה בשואה הזאת הייתה שואה.
יפה מאוד, אז יודעים מההיסטוריה. הבנתם מה מדובר פה? יש לך ראיות, יש לך ניצולים, יש לך מוזיאונים שמראים תמונות, יש לך... כל העולם מדבר על זה. כולם מעידים שהיה אחד פסיכופת בשם היטלר ומראים תמונות שלו וסרטי וידאו, וגם אם לא היה וידאו, גם אם לא היה וידאו, למשל, איך יודעים שהייתה אינקוויזיציה הנוצרים? אף אחד בעולם לא מכחיש את זה, הנוצרים בעצמם מתביישים בזה. שהיה להם תקופה אפלה בתרבות שלהם שהם קראו לאנשים את המעיים במרתפים של הכנסיות. אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אפילו המוסלמים לא מנסים להכחיש שמוחמד שהביא את הקוראן הלך ורצח אנשים ואנס אותם לקבל את הדת הזאת. ומי שלא הסכים הוא הרג אותם על המקום. ואנשים לא הייתה להם ברירה. כך התחילו להשליט את הקוראן בעולם. מי שלא הסכים לקבל עד היום, זו אותה שיטה בדיוק. מי שיש לו את האמת לא צריך לקפות אלימות על אף אחד. דת שהיא אמיתית היא לא מיסיונרית בכלל. מה פתאום שנקבל אותך? תתחנן שנקבל אותך. דת שהיא שקרית, את כל יהבה היא משליחה לנצר אנשים. כל מה שהם מתעסקים זה אולי לנצר איזה יהודי. מיליונים, מיליארדים, תקציבים, מיסיונרים, כל פינה. למה? מה אכפת לך? אם יש לך את האמת כבר ירוצו אחריך. אנחנו מעולם לא היינו מיסיונרים, הפוך, גוי שבא להתגייר שנתיים תרדורים, תבוא עוד שנתיים. יש טוב, אין לנו זמן, תוכיח. בלי סוף, רובם לא עומדים בניסיון בכלל, נשברים. אבל אלה, בכוח, באלימות, בגזרות, בשמד, בלי סוף. מה? יש לך את האמת, תרג אותה, ירוצו עליך כמוצא שלל רב. מה העניין? אנחנו לא צריכים את כל זה. למה אנחנו לא צריכים את כל זה? כל העולם ראה שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני לעיני מיליוני עדים. כל העולם. ואכן הגויים, גם הנוצרים וגם המוסלמים, מעולם לא ניסו לטעון שהיהדות היא לא אמת. הפוך בדיוק. הם ההוכחה הכי טובה שאנחנו קיבלנו תורה בהר סיני. כי זה כתוב אצלם בספרים. גם בברית החדשה וגם בקוראן. כתוב שאלה נתן למוסה את התורה בהר סיני. וכתוב בברית החדשה, ישו בעצמו מעיד, שהיהודים הם עם הספר שקיבלו את הברית הישנה כביכול, והכל כתוב אצלם, הם עודים. אז נשאלת השאלה, למה הם כאלה טיפשים? למה הם באו ועודו כזה דבר? לא היה יותר פשוט לבוא ולהגיד, כל מה שהיהודים סיפרו לנו עד היום, הכל היה המצאות. לא היה ולא נברא, כמו שרוצים לטעון החילונים היום. תוכיח שהיה הר סיני, לא מאמין. הם לא טוענים את זה, כי הם קצת יותר אינטליגנטים. למה הם לא טוענים כזה דבר? איך אפשר להכחיש? אני יכול להכחיש שיש סין? אני יכול להכחיש שיש נפוליאון? אני יכול להכחיש שהיה, אני יודע מה, האפיפיור יוחנן הראשון? לא יכול, יש מציאות בכל העולם עליו. איך אתה יכול להכחיש? מי ייקח אותך ברצינות בכלל? מה עשו הנוצרים? נכון, הכל היה. הכל אמת. אנחנו בעצמנו מעידים שזה אמת, ואנחנו מקבלים את זה גם. לכן אנחנו קוראים לזה The Old Testament, הברית הישנה. רק מה אנחנו טוענים? עד לכאן זה היה שלכם, השם עזב אתכם ובחר בנו. הנה, נתן לנו עוד ספר. איזה יופי. רק טעות אחת הם עשו. וכאן הכל נפל להם והתרסק להם בפרצוף. גם למוסלמים, גם לנוצרים. הם לא לקחו בחשבון דבר אחד. היהדות היא רחבה מן הים. יש 24 ספרים בתנ"ך. אוקיינוס של אינפורמציה. אדם האינטליגנט הכי גדול שיהיה, שבא וכותב ספר מזויף כספר המשך לספר האותנטי. יש לנו ספר של 304,805 אותיות, זה רק 5 חומשי תורה. תוסיף לזה עוד 19 ספרים, יהושע, שופטים, נביאים, כל הספרים, מלאכים וכו', 24 ספרים, מלאים בנבואות ובאינפורמציה. לכתוב ספר שימשיך את 24 הספרים של התנ"ך מבלי שיסתור אותו, הוא בלתי אפשרי. אין אף אדם בשר ואדם שיכול לזכור מיליוני פרטים בראש ותאריכים ושמות ויוחסים וכל מה שקרה בתקופה של מעל 1,000 שנה לכתוב ספר המשך בלי לעשות טעויות. ולכן בקוראן המטופש כתוב שאמן ופרעה ישבו וחשבו איך לעצור את היהודים בזמן שהם גרו, חיו בהפרש של 1,000 שנה אחד מהשני. בקוראן גם כתוב שמרים אחות אהרון ומשה זה אמא של ישו. שומעים איזה טעות חמורה? אותו אחת שהייתה לפני 3,400 שנה, מרים, כמו שכתוב בתורה, אחות משה ואהרון, טעו בה והפכו אותה לאותה מרים של ישו, למרות שיש 1,400 שנה הבדל ביניהם. למה? זה שכתב את זה לא היה בקיא ביהדות ברמה מספקת כדי להתגבר על כל הסתירות והטעויות שלי. אני כבר לא מדבר על כל אלפי טעויות, מי שמכם ראה את האימון שלי עם הכומר, ראה איך אין להם בחנה, איך הוא, הוא לא ידע איפה לקבור את עצמו. מה הוא אמר בסוף? הכנסת אותי לבור, אני לא יודע איך לצאת משם.
איזה אימון זה צורה?
כן, באתר שלי. דיוויין, כבר מעל מיליון איש ראו את זה, עד עכשיו. ב-45 מדינות. divineinformation.com, תזכור, יש לי
כאן.
בבקשה, כנס לשם, תראה את הדיבייט. כל יום נכנסים לזה בלי סוף. וכל שבוע אלפים רואים את זה, וזה הולך ומתפשט. אתם יודעים מה זה אינטרנט. למה? פשוט מאוד, עם הוכחות אי אפשר להתפקח. אני מראה לו שם טעות אחרי טעות בברית החדשה. ובסוף הוא אומר, מודה. הוא מודה בעצמו בסוף. הכנסת אותי לבוא, אני לא יודע איך לצאת משם. אחד הציע לי היום לעשות עימות עם קאדי, מוסלמי. בהתחלה הסכמתי, אחרי כמה דקות חשבתי, רגע, מה נרוויח מזה? הרי אם אני אוכיח לו את כל הטעויות המטופשות שיש בקוראן, מה יקרה? קודם כל הוא ישרוף את הבית כנסת איפה שהיה עימות. זה אז. הנוצרי הלך בבושת פנים, אבל לא בא להתנקם. הם יותר עדינים היום. זה לא כמו שהיה לפני 500 שנה, הנוצרים הייתה דת מאוד אלימה בצבות. היום הם רגועים, הם באים בכוח הלשון, לא בכוח הזרוע. וקודם כל הוא ישרוף את המקום. דבר שני, אני כבר לא אוכל לבוא להרצות פה אחרי העימות הזה. אתם יודעים מה יקרה. העולם יראה, שמעתם על הסרט שהוציאו עכשיו, פיטנה. הוציא איזה במה אחד בהולנד סרט, 15 דקות סך הכל. זעזע את כל העולם. בתוך 12 שעות שזה עלה על האינטרנט, ראו את זה מאות אלפי אנשים, והשלטונות בכל העולם נכנסו לפאניקה, והוציאו את זה בכוח מאתרים באינטרנט. מי שהקליט את זה, הקליט את זה. זהו. 15 דקות על האסלאם, איזה דת זו, מה הולך שם, מה הם עושים לאנשים, לנשים, להומואים, לכל מיני דברים נוראים, דברים נוראים, מה הם עושים לאנשים, ושלא לדבר על איך הם מדברים במסגדים, צילומים נסתרים מתוך המסגדים, מה התוכנית שלהם לגבי היהודים ולגבי הנוצרים ולכבוש את העולם ומה לעשות, מה הסרט, המוסלמים יוצאים מדעתם, הם מנסים לעשות כל שביכולתם למנוע מהסרט הזה להתפרסם, כי מי שיראה את הסרט הזה כבר לא יישאר לו. אלה שהיו מתונים, שעוד חשבו שיש צד יפה לאסלאם, אחרי שיראו את הסרט הזה כבר לא יהיה להם ספק. לכן הם מונעים בכל מצב, אני כבר הצלחתי להקליט אותו. עכשיו קשה מאוד למצוא אותו. הם שמו מודעה באינטרנט, בעקבות איומים חמורים לאנשי הצוות ולחברה, נאלצנו להוריד את הסרט, כיוון שאנחנו נתונים לאיומים קשים. היום זה יום עצוב לחופש הביטוי.
גמורים גם ככה.
הבנתם? כן, גמורים גם ככה, אתה צודק. בואו נחזור רגע לעניין. אז העניין הוא פשוט, רבותיי, תראו. מי שיש לו אמת, הוא מציג אותה בראש חוצות. אין לו מה לפחד. הדת היחידה שהיא מעודדת שאלות ותשובות כל הזמן זה היהדות. בכנסיות אסור לשאול שאלות. איך ישו יאכיל 500 איש עם כיכר לחם אחת, אדון כומר? אסור לשאול כאלה שאלות. מזהירים אותך פעם אחת, אני דיברתי פעם אחת עם נוצרית מניו זילנד. היא אומרת שהיא שאלה את השאלה הזאת בכנסייה, וכבר היא הבינה שאם עוד שאלה ירחיקו אותה מהכנסייה.
בנצרות יש הרבה מאוד זרמים, וזה לא נכון מה שאתה אומר.
יש הרבה זרמים, ויש 150 אלף גרסאות שונות לברית החדשה, זה נכון. זה רק מראה...
הרבה מאוד כנסיות אפשר לקום ולשאול שאלות, וגם אני עשיתי את זה.
לא, אז היא אמרה לי, אותה אחת מניו זילנד, ששם אסור לשאול שאלות, וזה גם ידוע, אני קורא את זה הרבה גם כן בכל מיני מאמרים שהם כותבים. אין להם, הם אומרים, דברים שבאמונה לא ניתנים להוכיח, ככה הם עונים. שואלים את האפיפיור, שואלים את ראש המיסיונרים בארץ. הוא למשל, הוא נותן נאום על ישו. אתה עונה לו במילה אחת, תוכיח. אחר כך הוא נותן עוד נאום, אתה אומר לו, תוכיח. ככה עושה הרב נוינגרשל, הוא אלוף. הוא בכלל נכנס כאן לוויכוחים, נותן לו לדבר, לדבר, בסוף אומר לו, תוכיח, בבקשה. אחר כך הוא עובר לעניין אחר, תוכיח, 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 כל הערב תוכיח. בסוף הנוצרי משתגע, אומר, דברים שברוח לא ניתנים להוכחה. שמעו אוזניך מה פיך מדבר. כל התורה מה היא? וידעת וידעת וידעתם למען דעת כל עמי הארץ. הכל ידיעה. מה אתה אומר לא ניתנים להוכחה? אצלנו ביהדות הכל מוכח. איך יודעים? פשוט מאוד. אלה שקיבלו את הספר, פותחים את הספר, ומה כתוב בספר עליהם? מה כתוב? עיניכם הרואות. אתם שמעתם את השם מדבר עם משה מתוך ההר. עכשיו אני פותח את הספר, כתוב עליי. לא על סבא של סבא שלי, עליי. ששמעתי את השם ואת משה מדברים. אמת או לא? יש מישהו יותר טוב ממני יודע מה שמעתי, מה לא? אם שמעתי, איך אני יכול להתעלם מהספר? אם לא שמעתי, הנה לך טעות בספר שמתיימר להיות מאלוקים. לא היה ולא נברא, טעות. כל הספר טעות. אין פה מקום לשני טעויות. טעות אחת, נגמר הכל. כתוב כאן שכל עם ישראל שקיבלו את הספר, הם מקבלים והם קוראים בספר שלא מזמן הם שמעו את השם מדבר מהר. ככה כתוב.
גם בבית משפט הם מקבלים עם עדות שמיעה.
מה זאת אומרת?
עדות שמיעה
לא נחשבת. למה לא?
היא לא
נחשבת. כל העדויות בארץ הם עדות שמיעה.
עדות שמיעה אישית.
אם שני חוקרים שמעו נאשם מודה שהוא רצח, גמרנו, זה עדות קבילה בכל בית משפט. גם בישראל וגם בכל מקום אחר. אין עדות יותר טובה מעדות שמיעה.
והם אומרים שהם שמעו, זה לא נחשב.
אולי את מדברת על הקלטה בספר. אולי את אומרת על הקלטה בסתר, אבל אני לא מדבר על הקלטות בסתר.
אני לא מדברת על הקלטות, אני מדברת על עדות שמיעה.
ודאי שעדות שמיעה היא קבילה. כל הזמן, בכל בית משפט, מביאים עדים. מה שמעת? תספר לנו. הרי עכשיו יש את הרוצח של הילדה.
הם אלה שצריכים להחליט אם זה כן או לא.
בסדר, אבל מביאים את זה כעדות. ועובדה שמרשים אנשים על עדויות כאלה. קודם כל, יש היום המון פושעים בבתי סוהר, שהאנשים האלה יושבים בבתי סוהר בגלל שדובבו אותם חוקרים של המשטרה, שהכניסו אותם למאסר כאילו הם אסירים. למשל, שמו איזה פושע שאין עליו מספיק ראיות, הכניסו חוקר איזה בלש מוסווה, כאילו הוא עבריין, הוא יושב איתו חודשיים שלוש בתא, ומתחילים לפתח ביניהם יחסים, ומתחילים לדבר, והוא מקליט את כל מה שהוא אומר לו, הוא שומע הכל, הם שומעים את הכל, והוא אומר, כן, באמת רצחתי וזה, אבל אתה רואה, אין להם...
ככה תפסו את גתי.
ככה תופסים את כולם, אבל כל זה על עדויות שמירה, מה? אפשר לשחזר רצח שהיה ולהביא צילומים? מתי? כל רצח שהיה, זה או על עדות ראייה או על עדות שמיעה. אני לא יודע מאיפה את מביאה את האינפורמציה, אבל אני...
אני חושב שאתה אומר דברים אחרים לגמרי, אני לא דיברתי על ההוכחות שאתה נותן כרגע, כשאתה מכניס שוטר סמוי לתוך תא כלא, זה עדות שמיעה. זה דבר שנחשב, אני לא מדברת על הדברים האלה.
אבל זה עדות שמיעה.
אבל זה משהו אחר, אתה מכניס שוטר כדי להפליל בן אדם מסוים.
זה עדות שמיעה אבל, הוא מפליל אותו על ידי מה שהוא שמע ממנו.
שוטר מוכן לקבל עדות שמיעה, יש לו חוק, יש לו... סמכות
במדינה,
זה
גם אם אני ואת נשמע מישהו מפליא את עצמו, או מפליא מישהו אחר.
גם אם אני יושבת פה בהרצאה, ויש לו משהו מפליא, ואני הולכת לבית משפט, ואני אומרת, זה רק אני ואתה, וכולם פה יכחישו, המושבעים יחליטו אם אני צודקת או לא.
את עכשיו הוספת פרט ששינה את כל הסיבה, שכולם פה יכחישו. עכשיו עשית כאילו... ירדת מהעץ הגבוה שטיפסת עליו.
לא, כי אמרתי...
אם אני ואת הולכים בלי שכולם יקחים.
אם אני לשב פה לבד באולם, ואתה אומר דבר אחד,
אם יש 50 יש נגדנו, בטח שאנחנו השחקנים.
ישאלו אותי שאלה, ישאלו אם אתה אמרת את הדבר הזה ואני אגיד לא, ואתה אמרת כן,
זה כבר משהו אחר, זה מילה שלי נגד מילה שלך, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שני עדים, שאמרו מישהו מתוודה, או שמספר סיפור על מישהו אחר, ושני העדים האלה שמרו, אפילו שלא הקליטו, הם מעידים בבית משפט, ולפי העדות הזו מרשיעים אותו. כל מקום בעולם, וגם בתורה. אולי אתה מבינה אותי.
אבל כשאתה אמרת,
כשאתה
אמרת שהספר התורה הגיע, והבן אדם קרא וראה את מה שכתוב לו בעיניים שלו, אז זה לא היה עדות שמיעה בכלל.
זה גם שמיעה וגם ראייה.
אבל בדיעבד, כל מה שכתוב בספר קרא לאדם הזה במהלך, ה-30-40 שנה שעברו.
אז חכה, אז אתה יודע מה, אולי אני אפרט את דבריי קצת יותר בפרוטרוט. בואו רגע נסביר. תראו, נגיד שאני נותן לך עכשיו ספר, ואני טוען שקיבלתי את הספר הזה מבורא עולם. את לא ראית, סיפרתי לך סיפור, אני מביא לך את הספר. עכשיו, הרי את לא מעוניינת לקבל את הספר, אז אני אומר לך, בואי נעשה עסקה. אם הספר הזה מבורא עולם, אז ברור שאין בו טעויות. לא שייך שבורא עולם יטעה בטעויות, הוא לא ידע דברים מסוימים. עכשיו, תבדקי את הספר. כל מה שעלייך לעשות זה למצוא בו טעות אחת ואת מתפטרת ממנו מיד. למה? אם כתוב שם שמגדלי התאומים נפלו בברוקלין. הנה הוכחה שזה לא מבורא עולם. לא צריך לקרוא את השאר, לא צריך לבזבז זמן על 200-300 עמודים. כבר בעמוד השני כתוב מגדלי התאומים אשר נפלו בברוקלין, יודעים, זה לא מבורא עולם. פייר או לא פייר? כשאת מתחילה, את פותחת את הספר ואת מוצאת בו דבר מדהים. 80% מהספר מספר עלייך. נתתי לך, פתחתי לך את הים, נתתי לך לחם מהשמיים, נתתי לך מים, המים היו מרים, זרקו אצל תוך המים, הם פתאום נהיו מתוקים.
אתה לא נתת לי שום דבר.
תקשיבי טוב, אני עכשיו נתתי לך ספר, ואני מספר את כל מה שעשיתי למענך. עכשיו, אם אחד מהפרטים שאמרתי שעשיתי למענך לא מדויק, למשל אמרתי שפתחתי לך את הים, ואת הרי יודעת אם פתחו לך את הים או לא, ואת יודעת שלא פתחו לך את הים. מה תעני מיד? מאיפה את שסבת הזה בא? מה זה, אתה מספר לי מה קרה לי? מי זה הבורא הזה שטוען שפתח לי את הים? מה, אתה רוצה שאני אציית לחוקים של הספר הזה? אחרי שאני רואה כזה שקר? קח אתה את הספר שלך ולך קיבינימט. ככה תעני, ואת צודקת. אז אם את לא אומרת לי לך קיבינימט, אני מוכנה להיות דתייה ולשמור בכוח ולשמוע בספר הזה, סימן שכל מה שכתוב בספר הזה את מאשרת. כי מספיק שאחד מהפרטים שכתובים בספר הזה את לא מאשרת, מיד את מרימה את היד ואומרת, סליחה, נכון, יש פה הרבה דברים שבאמת קרו לי, אבל כתוב כאן שאני שמעתי אותך, אני מדבר עם בורא עולם, ואני לא זוכרת ששמעתי כזה דבר. אני לא שמעתי, אולי הם שמעו. אני לא שמעתי. וכאן כתוב שכל העם שמע, ואני חלק מהעם, ואני לא שמעתי. לכן, קח את הספר שלך ולך קיבינימט, נגמר הוויכוח. מזה שמתוך 15 מיליון אנשים אחד לא טען את זה, מובטח שכולם שמעו, הרי לא לשכוח. האנשים האלה הם גם כן אנשים עם יצר הרע ורוצים להיות חופשיים. אף אחד לא רוצה להיות משועבד לספר מלא בהוראות, מותר ואסור. כל מה שעליהם היה לעשות זה למצוא טעות אחת בספר. הספר מדבר עליי. אני יודע מה קרה לי או לא, נגמר. אז אני קורא שהייתי במצרים, אני החזקתי כוס מים, זה היה מים. המצרי נגע במים, זה נהיה דם. אני אומר, מה זה הצ'סבט הזה? זה לא היה. נגמר, הכל שם את הספר בפח וחוזר לי לחיי. אף אחד לא היה יודע על התורה, אף אחד לא היה יודע על משה, אף אחד לא היה שומע על פרעה. זה הכל היה נעלם עוד לפני שזה התחיל. אבל זה עבר 3,300 שנה בכל העולם, למרות שלא היה אינטרנט. היהודים התאחדו בארץ ישראל לפני 50-60 שנה וכולם הביאו את אותם חוקים, אלפים של אלפים של אלפים של חוקים, בכל מצווה ומצווה בלי קשר. זה זה עבר מאב לבן, מתי זה התחיל? מי הסכים לשמוע את החוקים האלה שרובם מוזרים נגד ההיגיון? פשוט מאוד. אלה שקיבלו את הספר, שמרו את כל מה שקרה שם. ואם פרט אחד לא היה נכון, הם לא היו מסכים לקבל. בואו נתקדם הלאה. אני רוצה, מה עשיתי עם הלייזר שלי? אני רוצה, רק שנייה. אני רוצה להמשיך ולהתקדם לכמה קטעים שכתובים בתורה שלא כולנו ערים אליהם. בואו נראה כמה דברים שהתורה פונית לכל יהודי ויהודי. גם לפניכם, כל מה שאני קורא מהמסך מופיע פה על המסך לפניכם. רוב הקטעים האלה מופיעים בספר דברים, שזה סיכום של כל התקופה של 40 שנה שעם ישראל היה במדבר. ככה כתוב, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. לא מספיק להיות דתי בלב. אני מאמין, אני מכבד, אני אוהב את הדת, סבא שלי היה רב, אבל אני, אין לי, אתה יודע, קשה לי, אני ככה, ויש לי עסקים, והעסק שלי עובד בשבת, ואשתי גויה, כן, זה לא מסתדר. ככה אנשים עונים היום. מה הבורא ציווה? לעשותם. ושמרתם לעשותם. לא מספיק בדיבורים, ולא מספיק באמונה ובלב. החיוב הוא לעשות עשייה מעשית. זה א'. אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, השם אלוקנו קראת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו קראת. זה לא ברית שאבא שלי סיפר לי שהיה, שאני צריך להאמין לו, אולי הוא שיסבט אותי. לא. אני בעצמי זה שקראת ביתו את הברית. לכן אני הראיה אם זה אמת או לא. כי אני עד. אני חלק מהסרט. אני חלק מהסיפור. עליי נכתב הספר. מי יודע יותר טוב ממני מה קרה או לא? מה כתוב? לא את אבותינו. כי איתנו אנחנו אלה פה היום. כולנו חיים. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אם זה לא היה נכון, איזה מאומה הייתה פורצת בהר סיני. היו שורפים את משה רבנו למוות בתוך 10 שניות. באת להרוס לנו את החיים, תתבייש לך. מאיפה הבאת את השקרים האלה? מי שמע את השם מדבר איתנו מתוך האש, מתוך ההר? מי? תגיד אחד ששמע, תראה פה. מה זה השקר הזה?
זה לא משנה שהספר הזה נכתב כמה מאות שנים אחרי.
מה זאת אומרת?
התנ"ך לא נכתב
מתי התורה, זה קטע מהתורה, לא מהתנ"ך.
התורה נכתבה כמה מאות שנים
לפני. מתי זה מאות שנים?
מאה שביעית...
מה המקור שלך?
מה המקור שלי?
כן.
זה המצאה חדשה.
כן, בסדר, נו, אני כבר רגיל להמצאות, אני רק
רוצה קודם כל לשמוע את המקור. זה הנצרות,
כן, כבר רגיל
צהר לנצרות, על האסלאם.
אני לא מבינה שאלה.
מה המקור שלך שהתורה נכתבה מאות שנים
אחרי?
מה המקור שלי?
מאיפה הבאת את ההמצאה הזאת?
המצאה
בשבילך,
בשבילי,
מה שאתה אומר.
תראי ראייה.
לי אין פה כרגע ראייה, אני לא
הכנתי
את עצמי.
יש לי חדשות בשבילך.
אתה כן הכנת את עצמך.
יש לי חדשות בשבילך. מעולם, ב-3,300 שנה, לא היה אחד שטען את מה שאת טוענת.
באמת?
כן.
אתה יודע מה? תשאיר לי את הנה שלך, אני
אשאר את זה. בבקשה. תמצאי לי את המקור, מי טען שהתורה נכתבה מאוד שנה
אחרי. וראיתי את זה רק לפני שבוע, עוד פעם, בנשיון
ג'אוגרפי. עכשיו יש לי חדשות קצת יותר מעניינות בשבילך. בהנחה והיא צודקת, והתורה ניתנה רק כמה מאות שנים לעם, עכשיו שהאנשים פתחו את הספר, לא היו מסכימים לקבל אותו, פשוט מאוד. אם היום, היום, נגיד אנחנו היום כמה מאות או כמה אלפי שנים אחרי המאורע, כבר אין
לך...
רגע, כמעט אין נפקא מינה אם זה 500 שנה אחרי או 1,500 שנה אחרי, זה כבר מאורע שנשכח הרי, כן? עכשיו, אם מביאים לי ספר, ואני פותח אותו ואני מתחיל לקרוא, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. הרגע קיבלתי את זה. הייתי אומר לאותו אחד שהביא לי את הספר, סליחה אדוני, אתה מביא לי ספר וכתוב עליי שהשם דיבר אליי פנים בפנים. זה לא נכון, זה לא קרה. אתה מביא לי ספר, נכון? כתוב שאני הייתי בחורב, הייתי בסיני. מתי זה היה? זה היה לפני 500 שנה, או אם בכלל. מה זה השטויות האלה? הספר הזה פונה אליי בגוף ישיר. לכן לעולם לא יכול להיות שהוא ניתן כמה מאות שנים אחרי, הבנת? הבנת או לא?
אני לא מאמינה במה שאתה אומר.
לא צריך להאמין, זה או כן או לא, פשוט.
אין כן או לא, לא, אני לא.
עוד פעם.
לא הבנתי, לא מאמין. לא, אני מבינה מה שאתה אומר, אני לא מקבלת את זה.
היא פשוט אנטי.
אני לא אנטי, אני פשוט...
זה לא שמשתמע לדבריי.
לשאול מה שאת רוצה, אף אחד
פה
לא...
תראי, אני אגיד לך משהו.
לא שאתם חושבים
שאני ממציאה
דברים, אני חושבת שזה
שטויות.
אני חושבת שזה
שטויות. עכשיו תגידי לי, אני אשאל אותך שאלה. שאלה פשוטה. כתוב בתורה שכל מה שיש לו קסקסים מובטח שיש לו סנפירים.
אני לא מכירה את התורה בעל פה. לא. אם אתה אומר, אני...
בסדר, אני נתתי לך דיסק, אני יכולה לצפות בו בנחת, שעה סך הכל, אף אחד לא ילחיץ אותה, take your time, את לא חייבת גם לחזור אליי. רק בשביל הידע הכללי, תראי שם כמה פרטים מעניינים. אבל רק סתם כדי אולי קצת לרכך קצת את הוויכוח, אני רק אגיד לך דבר אחד ב10 שניות. שם כתוב הבטחה בתורה. כל יצור שנשלוף אי פעם מהים, אפילו אלה שעוד לא קיימים, שיהיו החלאות בעתיד, הרי כל הזמן יש זנים חדשים שבאים לעולם. כל יצור שמצאנו בו קסקסים, מובטח שיהיה בו סנפירים. שומעת? כל מה שיש בו קסקסת, יש בו סנפיר. התורה שבעל פה הבטיחה את זה. עכשיו אני שואל שאלה. יש לנו היום מעל 40 אלף סוגי דגים. 72 מהעולם זה מים, 72% מהעולם מים. העומק המרבי שהגיעו זה 12 קילומטר. יש טריליונים של טריליונים של טריליונים של יצורים שזזים כל הזמן בים. איזה אדם בשר ודם לפני 3,318 שנה יכול היה לקחת כזה סיכון שהוא נשמע טיפשי מאוד ובכלל להתיימר לדעת כזה דבר? הרי אף אדם לא טוען שיש לו אינפורמציה שהוא יכול לצפות בכל האוקיינוסים בו זמנית ולדעת מה קיים ומה לא קיים. אף אדם לא יטען כזאת טענה. אפילו מיליון מדענים ביחד עם כל הציוד הכי מתקדם שיש לא יוכלו להישבע שבועה על חייהם מה יש באוקיינוסים ומה אין. אף אחד לא יכול לדעת את זה, זה ברור. לכן השאלה היא פשוטה. 3,318 שנה בכל העולם עוד מחפשים את היצור הזה שיש לו קסקסים ואין בו סנפירים. למשל, אם היה נמצא נחש אחד באוקיינוסים שיש לו קסקסים כמו לדג בורי או לדג סלומון, אבל אין לו סנפירים כי הוא נגמר בזנב, כל היהדות הייתה מתרסקת. אי אפשר היה לסמוך על הספר הזה כי נמצאה בו הטעות הראשונה. שאלה ראשונה היא, קודם כל, אם את טוענת שהתורה נכתבה על ידי אנשים, איזה אדם בכלל היה מתיימר לכתוב כזה דבר? מה הוא מרוויח מזה? הסיכוי הוא 1 ל-100 מיליארד שיקרה כזה דבר, אם בכלל. איך הוא יודע את כל העתיד? הרי יש החלאות. מה שהוא כתב היה נכון ללפני 3,300 שנה, בהנחה והוא יכל לראות את כל האוקיינוסים, בהנחה שאנחנו יודעים שהיא לא מציאותית. אבל אפילו אם הוא היה יכול לראות את כל האוקיינוסים, הוא לא יכול לראות מה יהיה בעוד 1,000 שנה, כי כל הזמן יש יצורים חדשים מתוך ההחלאות. איך הוא יכל להתחייב שאף פעם לא יהיה כזה ייצור? הרי זה בלתי אפשרי. זו דוגמה אחת. והנה דוגמה שנייה. כתוב שכל מה שקשר חייב שיהיה בו שני סימנים. שחייב שיהיה הוא מעלה גרה, הוא מפריס פרסה שוסע שסע. צריך שיהיה לו פרסה עם שסע, עם מפרץ, ושהוא פולט את האוכל ובולע אותו מחדש. זה הסימנים של בהמה כשרה. ולכן, אם אדם רוצה לאכול משהו כשר, הוא בודק את שני הסימנים האלה, אפילו שהוא לא מכיר את החיה הזאת, מצא אותה באיזה ג'ונגל בזימבבואה, והוא רואה עכשיו שיש לה שסע בפרסה, והיא מעלה גרה, היא פולטת ובולעת, כשר, לא מכיר, כשר. התורה נתנה לי שני סימנים. באה התורה ומזהירה, תיזהר מארבעה סוגים. יש 4 סוגים יוצאי דופן. דרך אגב, אם את קצת יודעת, יש היום מעל 2 מיליון בעלי חיים שאנחנו מכירים בארכיון. מעל 2 מיליון זנים של בעלי חיים שמכירים, יש הרבה יותר, אנחנו אין לנו את היכולת להכיר את כולם. מעל 2 מיליון סוגים. אומרת התורה לפני 3,318 שנה, בלי אינטרנט, בלי מחשבים, כל מה שיש לנו זה רק בדורות האחרונים. לא היה את כל הטכנולוגיה הזאת. הספר שנכתב וניתן לעם ישראל ועבר מדור לדור, שם כתוב דבר מדהים. יש 4 בעלי חיים יוצאי דופן. תיזהר לא לטעות. או שהם מפריסים פרסה, או שהם מעלים קרה, אבל לא שניהם, תיזהר. מי הם? השפן, הגמל, החזיר והארנבת. ארבע בלבד. אם היינו מוצאים אחרי שהתורה ניתנה את החמישי, שיש לו רק סימן אחד, כל היהדות הייתה מתמוטטת ברגע. זה היה מעיד שכותב הספר הוא מוגבל. אין לו אינפורמציה מושלמת ובוודאי הוא לא אלוקים. למה? אדם בשר ודם לא מכיר 2 מיליון בעלי חיים. לא מכיר. אפילו לא מכיר 100,000 בעלי חיים. אף אדם לא יכול לכתוב בספר מה אין בעולם. אפשר לכתוב מה יש בעולם. לעולם אף אחד לא יתיימר לכתוב מה אין בעולם. אני יכול להישבע שאין בעולם אישה עם שני ראשים, או עם שלושה ראשים, או עם זנב? איך אני יכול להבטיח כזה דבר? זה לא הגיוני. זה מאוד מאוד נדיר אם יהיה כזה דבר. אני יכול להישבע בחיי שאין אישה עם זנב? שאין איזה איש עם אוזניים מלאות בשערות? מה אני יכול להבטיח כזה דבר? אני יכול להוכיח מה קיים. אני מביא אותו ומראה. הנה רבותיי, זה קיים. להישבע שאין לך אחות? לא אפשרי. לכן, ברגע שכותב הספר כתב שיש רק 4 יצורים כאלה עם סימן אחד, זה מראה שזה ששולט בכל 2 מיליון בעלי חיים, מכיר את כולם על בוריים, והוא גם כותב בספר, אני בראתי אותם. עכשיו, הבחירה שלך היא כזאת, להמשיך להתכחש למציאות אחרי שמראים לך ראיות מדעיות חותכות, שהשפיעו על אנשים עם הרבה הרבה שכל באוניברסיטאות, חלקם היום כבר רבנים גדולים וראשי ישיבות וטייסי קרב ופילוסופים, יש לי פה סרטון עם המדענים הכי גדולים בארץ, שמראים כל אחד ואחד בכימיה, בפיזיקה גרעינית, באוניברסיטה בבר אילן, באוניברסיטה העברית, בהרווארד, בקולומביה, סרטון שלם עם עשרות מדענים הכי פורסמים בעולם, שהיום הם כבר שומרי תורה ומצוות. למה? פשוט מאוד. זה מדע אובייקטיבי, לא ספקולטיבי, הוכחות חותכות. מי יכול היה לכתוב כזה דבר? אך ורק זה שברת העולם. ומיד ליד זה צריך שכתוב שצריך להתלבש בצניעות, ואסור לשקר, ואסור לגנוב, וצריך לשמור שבת, וכו' וכו' וכו'. כל הרשימה כבר ידועה. לכן, מי שלא משתכנע מ2-3 ראיות, יש לנו עוד 300. לא ישתכנע מ300, נביא לו עוד 500. אי אפשר להתכחש לנצח. האמת היא האמת, אנחנו לא נולדנו בבני ברק ולא בירושלים ולא בגימנסיה ולא במדרשייה ולא בישיבות, כן? כל אחד מאיתנו ראה את הראיות, למרות שלא היה לנו נוח לקבל את זה, כי האמת שלנו הייתה אחרת והיה לנו נוח לחיות אחרת באותו זמן, נאלצנו להשלים עם הראיות כי לא היה לנו שום דבר לסתור את זה. סתם להגיד אני לא מקבל, לא מאמין, אף אחד לא מתייחס אליך ברצינות. ואני רוצה לסיום רק לקטע הזה להגיד כאן עוד משהו. תדעו דבר אחד, כולכם חייבים להסכים איתי שאם אני הייתי נכנס עכשיו לכנס רופאים מנתחי מוח בפלורידה, התכנסו לאותו מקום גדולי מנתחי המוח בעולם, אין עליהם עוררים, כל אחד בתחום שלו כבר הוכיח את עצמו 20 שנה ומעלה, ואני נכנס פנימה, מתפרץ ואומר האינפורמציה שלכם דיבילית, אתם אוסף של טיפשים, אתם חיים בימי הביניים, האינפורמציה שלכם היא שקרית ולא מדויקת, כל מה שאתם אומרים זה בלוף אחד גדול, מי אתם בכלל? נכון שברגעים הראשונים אולי הם קצת ייבהלו, אבל אחרי דקה או שניים שהתגברו על ההלם, יפנה אליי אחד הרופאים ויגיד, סליחה, מי כבודו? מי אתה? מאיפה אתה? מאיזה אוניברסיטה באת? מאיזה בית חולים אתה? מה הרקע שלך בניתוחי מוח? ואז אני אגיד, תראו, אני חייב להודות על האמת, שמימיי לא קראתי ספר רפואה אחד אפילו. מה יגידו לי? אז מה אתה בא לי לדבר? אתה רוצה להתווכח איתנו בניתוחי מוח? אנחנו מוכנים, אנחנו לא בורחים. תלמד 20 שנה את המוח על בוריו מאלף ותף, כל מה שגילו עד היום, מה שכבר הוכח שככה המוח מתפקד, ואז תבוא ותתווכח, ייתכן שאולי לך טענות. איך ייתכן שאני בא להרצאות ובאים לי אנשים שמעולם לא פתחו את התורה פעם אחת, לא קראו פרק אחד בתורה מאלף עטף בעיון, עם כל הכבוד לך, או אחרים, לא קראו פעם אחת את התורה בעיון, לא עוד פעם, לא 5-200, פעם אחת, לא מקבל, זה לא נכון, זה היה מאות שנים, זה לא קיים, זה לא נכון, זה המציאו, אני לא... חכה, מה אתה כותל? תרשום את הכל, תקליט את הכל, תגיד, תן לי בבקשה לחזור אליך, מה האימייל שלך? אני רוצה לבדוק את כל מה שאמרת. קודם כל אני רוצה לראות שאתה לא סלפן. אני רוצה לראות שהאינפורמציה שלך היא מוכחת כמו שאתה טוען. אני רוצה ללמוד את הסוגיה לעומק, להתייעץ עם מומחים, אלה שכן מבינים, שלמדו תורה, חוקרי המקרא למיניהם, ואז אני אחזור אליך. לי למשל, יש בן דוד, שהוא שופט גדול בבית משפט בחיפה. שופט. מפורסם מאוד, המקרים הכי מפורסמים בארץ הוא שופט אותם, כל מה שאתם שומעים בחדשות. והוא בא לסמינר, לפני הרבה שנים זה היה, ועמד שם נויגרשל, הרב מרדכי נויגרשל, אחד מטובי המרצים שיש היום, בכל התחומים, ואמר דברים, והוא אמר, אחרי שנויגרשל, מה שנקרא, קטל אותו, אז הוא פשוט מאוד אמר משפט חכם, הוא אמר לו, תשמע, אין לי את הכלים להתמודד איתך. משפורש, שופט, מפורסם, אז הוא היה בעל משרד עורכי דין, אמר לו, אין לי את הכלים להתמודד איתך, לכן אני לא אפתח את פי ולא יצייץ אפילו. למה אני לא אצייץ? כי אני לידך ביהדות ובור ועם הארץ. יכול להיות שאני יודע יותר טוב ממך מחשבים, יכול להיות שאני יודע יותר טוב ממך רפואה או היסטוריה, לא יודע. יכול להיות שספרות אני יודע יותר טוב. יכול להיות שאני תופר יותר טוב, לא משנה, כל אחד והמיומנות שלו. אבל להתווכח איתך ביהדות אחרי שלמדת עשרות שנים, אין לי את הכלים, זה אדם חכם. אתה פותח את הפה אם אתה יודע על עצמך שאתה לא מבין כלום. אתה יודע, הרי יראו אותך כולם בווידאו, יראו את השטויות שדיברת, כל העולם יצחק עליך. עדיף לשתוק, סייג לחוכמה שתיקה. אני הולך עכשיו למקום שרוצים לשכנע אותי להיות איזה אינדו אחד. ואומרים שם כל מיני דברים שאני לא מבין בהם כלום. עדיף לשתוק, מה אתה נכנס לוויכוח עם הרעיות? הם יקמתו אותך. למשל, הרבה שאלו אותי לפני שהיה עימות עם הכומר, אתה בטוח שאתה עושה את הדבר הנכון? איך יש לך אומץ? הרי אלה המיסיונרים הם הנחשים הכי גדולים. הם יודעים פסוקים, הם מנופולטורים, הם מסלפים פסוקים בנביאים, זה צריך הרבה ידע בנביא. הם מביאים כל מיני ראיות, הם יבלבלו אותך לעיני קהל, יקמתו אותך שם.
היית צריך ללמוד.
מה?
היית צריך ללמוד.
למדתי שנים את החומר, מה חשבת? אני החלטתי שאני הולך להתווכח עם פרופסור לנצרות 31 שנה. 31 שנה הוא מוכר את הלוקשים שלו באוניברסיטאות ומלמד וכותב ספרים. פתאום אני יום אחד הבחור צ'יק הופיע עם התנ"ך ובא להתווכח על נצרות? מה, למה לא עשיתי את האימות הזה לפני 10 שנים? אך ורק אחרי שראיתי שיש לי 50 ראיות ברזל נגדו, שכבר אפילו האפיפיור הקודם, זה שמת, לא היה לו להם תשובות, שלחו לו אימיילים ואין להם מה לענות, אז קיבלתי את הביטחון לעשות. וגם שקשקתי. גם שקשקתי. רק השם עזר שאת הסוף כבר ידוע. תדעו לכם כלל, עצה שלי, לא שאני יותר חכם ממכם, כל אחד והתחומים שלו. לעולם אל תיכנס לוויכוח שאתה יודע על עצמך שאתה בור בדבר. תשמע את הראיות ולך לבדוק אותם. ותהיה אמיתי. אל תעבוד בצורה הפוכה. אני כבר גיבשתי את דעתי שאני לא רוצה לשנות את אורח חיי. לא רוצה להפסיק לגנוב. לא רוצה להפסיק לעשות עבירות מין. לא רוצה לברך ולאכול כשר. לא רוצה לשמור שבת. לא רוצה להפסיק לחיות עם כל מיני גויים נגד ההוראות של הספר הזה. רוצה לעשות מה שבא לי, לא רוצה שאף ספר יקבע לי מה לעשות, לכן המטרה מקדשת את האמצעים. אני לא מוכנה להשתנות, לכן כל מה שיגידו לי, אפילו שאני מבינה שאני לא מבינה בנושא כלום, אני אגיד, מה אני אגיד? לא מקובל, שטויות, לא מאמין, עזוב שטויות, זה אתה אומר. מה אתה מדבר בכלל? אתה לא רוצה לקבל, תבוא ותגיד, רבותיי, ייתכן שמה שאתה אומר אמת, לא מתאים לי להשתנות, זה עדיף. לא רוצה להשתנות, רוצה לחיות בבלוף. הוכחת לי, הראית לי דברים, אין לי תשובות. מתי יודעים אם לאדם יש תשובות או לא? הוא עונה את התשובות. איך היא, הרי היה בין הרמב"ן והרמב"ן, היו ויכוחים פילוסופיים עם ראשי הכנסייה לפני 700-800 שנה. והנוצרים הפסידו בבושת פנים. איך ידעו, איך המלך קרא שהם הפסידו? לא היה להם תשובות לשאלות. אם היה להם תשובות, הם היו עונים. שיש ויכוח פילוסופי, שאתה מביא ראייה, אפילו בעולם המדע, גם מדע זה פילוסופיה, במונחים מסוימים. שאתה מביא ראייה, אתה מביא ראייה, אתה רוצה לסתור את הראייה שלי? בבקשה, אני פתוח להצעות, תביא ראייה אחרת. הרי אלברט איינשטיין, שפרסם את תורת היחסות שלו, כל העולם רעש וגעש. אף מדען בעולם, בכל שפה שהיא, בכל אוניברסיטה שהיא, לא הסכים לקבל את הממצאים ואת ההוכחות החותכות שהיו לו 7 שנים. 7 שנים. כל המדענים בעולם שאמרו שיש אחד שירר על המוסכמות והוכיח שכל מה שהיה עד היום הייתה טעות אחת בעולם המדע והביא ראיות חותכות. כולם למדו את החומר שלו מאלף עטף והגיעו לאותן תוצאות. אף אחד לא הצליח להביא מעולם ראייה למה שהוא טען נגד, וכולם אמרו, לא יכול להיות. ולקחו את הממצאים שלו, זרקו בפח. 7 שנים, עד שקם האמיץ הראשון ואמר, רגע, רגע, עד מתי נמשיך להתכחש לאמת? יש לנו ראייה אחת נגדו. אז מה ש2000 שנה כולם האמינו הפוך? כולם טעו. עד גלילאו. 1608. מה חשב כל העולם? יש 6,000 כוכבים. היית שואל נוצרי לפני 500 שנה, או אפילו ערבי, לא משנה מי, כמה כוכבים יש בעולם? היה אומר 6,000. איך אתה יודע? עמדתי על ההר וספרתי. זה עכשיו. מה אני יכול לעשות? מה, יש לי טלסקופ? אין לי כלום. בשנת 1608 גלילאו זקף את הטלסקופ המפורסם שלו, פתאום התברר שיש הרבה יותר גלקסיות ממה שחשבנו. באותו רגע העולם הבין, כל מחשמה שחשבנו עד היום, ומה שהאמנו שזה אמת, זה לא נכון. מה גרם לנו לטעות? היה לנו מוגבלות טכנית. לא היה לנו את האמצעים. היום קיבלנו אמצעים חדשים, והוכח שמה שחשבנו עד היום היה טעות. מה כל כך קשה להודות? אני לא מבין. אתם יודעים למה אנשים מכחישים שהתורה היא אמת? הרי ב10 דקות אתה מוכיח לכל אדם שאי אפשר לערער על זה. מה עם הקודים? אני עוד לא נכנסתי בכלל להוכחות. מה עם מיליוני דילוגי אותיות מתמטיים שלעולם לא יכולים להיות בצורה אקראית? מה עם כל זה? מה עם כל הדברים האחרים? עזוב את זה רגע בצד. למה אנשים כל הזמן באים להתווכח אם זה נכון או לא? אף אחד לא מתווכח על שייקספיר, על כל מיני סיפורים שמספרים על נפוליון ועל ההוא, אף אחד לא מתווכח על זה. אתם יודעים לה? מה מפריע לאנשים להוכיח שנפוליון היה? מה זה מחייב אותי? היה, בבקשה. לא היה, גם כן בסדר, מי זה מפריע? מה, הוא משנה לי את אורח חיי אם אני יודע או לא? לכן אין לי בעיה להודות שהיה נפוליון. אבל ברגע שאני רק מוציא מפי, אתה צודק, הספר הזה שנקרא התורה של עם ישראל, תורה מלשון הוראה, זה ספר של בורא עולם. וזה שברא אותי ומחיה אותי נתן לאנושות את הספר הזה, כמו שמודים הנוצרים והמוסלמים, ולא יררו על זה מעולם. ברגע שהודית, נכנסת לפלונטר עצום. המצפון שלך לא יפסיק להפריע לך. כי מה יגיד לך אותו רב ואותו מרצה מיד? אז איך אתה חי בשקר? איך? הרי אתה רואה שהדברים שאתה עושה יום יום הם נגד האמת של הבריאה, נגד הוראות היצרן. מדוע אתה מורד בבוראך בריש גלי יום ולילה? מדוע אתה כפוי טובה? למה אתה רשע? למה אתה שקרן? למה אתה כזבן? למה אתה אכזר? למה? למה כולך שקר? אתה לא יכול לשאת את גודל המעמסה. לכן מצאת שורטקאט. שטויות! הכל שטויות. ימי הביניים, איראן, פרימיטיבים, סתם, אמונות. בוא תתווכח, נראה אותך. מי יתווכח? מי? יש כאן אנשים מכירים אותי כבר יותר מכמה חודשים. יש למישהו פה איזה אבא אמינה לחשוב שיכול לבוא היום מישהו בעולם ולהתווכח עם ההוכחות שאני מראה פה? בבקשה, אני מוכן לעשות אתכם ניסיון. קחו אותי לאיפה שאתם רוצים, לאוניברסיטה, לכנסייה, למסגד, לאוניברסיטה העברית, לכנסת. אני מוכן לבוא בעבר. אין לי שום צל של ספק. כל מי שיבוא להתווכח איתי, אני מקמת אותו ומפורר אותו לפירורים. לא בגלל שאני איזה דרשן, לא לטעות, או שאני איזה חכם, לא. יש לי את המוצר הכי טוב בהיסטוריה.
את המקור.
אתה רוצה למכור תמונה של פיקאסו. האחרים עשו כל מיני זיופים, כל מיני תמונות דומות. אני, יש לי את פיקאסו האורגינל. הם ייתנו נאומים 100 שנה למכור את המוצר שלהם. אני מביא את האורגינל, מיליונים של דולרים בתמונה שלהם. אני צריך לדבר? אני צריך להגיד משהו? תראו, פיקאסו היה אומן ממדרגה ראשונה. תראו איזה יופי, איזה דברים, איזה זוויות, קרן אור, זה דברים שלא נראה מתקופת הרנסאנס. מה אני צריך לדבר על זה? זה כל טיפש מבין. רק אמרתי מילה אחת, רבותיי, פיקאסו, נגמר הוויכוח. על המקום, כולם קונים, אם יש להם כסף כמובן. האחרים צריכים למכור, את הבלוף צריכים להתאמץ כדי למכור. את האמת, סופה של האמת לנצח. בואו נראה, אז התורה אומרת, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. או שהיה או שלא היה. אם לא היה, אף אחד לא היה מקבל. ממשיכה התורה ואומרת, לא מספיק שאתה תקבל ממני את ההוראות. יש לך חיוב להעבירם לבניך. מה כתוב? והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אתה חייב לספר לבן שלך, שיספר לבן שלו. עד הסוף, שכולם ידעו שהברית הזאת זה לא רק לכם, זה לכל עם ישראל עד סוף הדורות. אחר כך מהשנייה ממשיכה התורה ואומרת, והשניהם את דבריי אשר ילמדו להיראה אותי כל הימים. כל הימים. אתם צריכים ללמוד את הדברים האלה שאני נותן לכם היום, להיראה אותי, יראה. כל הימים אשר הם חיים על האדמה וגם את בניהם ילמדו. לא מספיק שאתה תהיה צדיק. אתה חייב לעשות את הכל שהילד שלך גם כן יהיה צדיק. החיים של הילד שלך הם באחריותך. לכן אם אתה תכניס את הילד שלך לבתי ספר לא טובים, שילמדו אותו שם שהוא בא מהקוף, כן? או שהוא נוצר מאיזה אבן שבא לפני איזה 5 מיליארד שנה, כן? זה נגד האמת שלי. לכן אתה תישא באחריות. אבל אם אתה תעשה את כל שביכולתך להנחיל לבניך את האמת שקיבלת ממני היום, אתה פטור. הילד יש לו את הבחירה שלו, הוא יכול יום אחד לברות. יכול להחליט שהוא לא רוצה. אבל אתה את שלך עשית. ממשיכה התורה ואומרת, היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה. ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. לעשות, לא בלב, עשייה, בכל הלב, בכל הנפש. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, היום אנחנו קורטים פה ברית, נכון? אתה קיבלת את השם להיות לך לבוס. וללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפוטיו ולשמוע בקולו. ומה התמורה שאתה מקבל עבור זה שהסכמת? מה היא? והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה. בגלל שאתה קיבלת ללכת בחוקיו, בדרכיו, לשמור את המצוות ולעשות אותם, בגלל שקיבלת את עצמך את המשימה, בזכות זה ואף ורק בזכות זה, נהפכת לעם סגולה. מה זה סגולה? עם מסוגל, מלשון מסוגל. ומה ההמשך של התורה? בואו תבינו למה כל הגויים בעולם מאז ומתמיד תמיד שנאו את עם ישראל. גם שהיינו נחמדים אליהם, גם שנכנענו בפניהם, גם שכבר היינו שחוטים עד עפר, אף פעם לא הפסיקו ולא יפסיקו לשנוא אותנו. למה? הנה המקור.
כתוב, עומדים לחלותינו מדור לדור.
כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. ושימו לב מה כתוב כאן. לדידך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך. אני שם אותך מעל כל העמים. עוד מה תראו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלה ועקוץ בם. מה זה ועקוץ בם? מי מבין עברית?
איתרון.
מה זה עקוץ? מה זה קץ?
שמור עליהם.
סוף. גמרתי איתם. נמאס לי מהם. שומעים? והעקוץ בה. כל התואבות האלה עשו אותם העמים שישבו פה לפניך בארץ, עד שמה שנגרה הקדישו את השאה. אני כבר לא יכול לסבול את המעשים האלה, והקוץ בהן, נגמר הסיפור. שלחתי אותם מהארץ והבאתי אותך אל הארץ. ומה ההמשך? כי לא תימחר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ, אני המאסטר של הלנד. אני אחליט מי נכנס, אני אחליט את מי אני זורק משם. ארץ ישראל נקנית בייסורים, זה לא צחוק. מה הזכות לשבת בארץ הקודש? מה כתוב בתורה? ברית מילה. שמירת הברית, לא רק ברית מילה שעושים לתינוקות, שאנשים שומרים על הברית. מה זה נקרא לשמור על הברית? לא עושים עבירות מין. לא עושים עבירות מין, זה לא מספיק רק לעשות ברית, זה החלק הקטן במצווה. שמירת הברית. אם לא שומרים על הברית, מה קורה? נזרקים מהארץ. כי תקיע הארץ אתכם. הארץ הקיעה אותנו, אנחנו כל הזמן מפוזרים בכל העולם. זה לא מקרה. ממשיכה התורה ואומרת, שימו לב, תראה, ממש דברים ברורים חד וחלק. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה. שמעת את קולו של בורא עולם. אם לא היית שומע, פה כבר הכל היה נגמר, פה, בפסוק הזה. היית מרים את היד, אומר, סליחה, אדון משה בן אמרם, עם כל הכבוד לך, עוד לא ראיתי נוכל יותר גדול ממך, עם כל הכבוד לך. מה זה מן השמיים ישמיעך את קולו? מתי ישמיע לי את קולו? מתי? אתה רוצה שאני אקבל את הספר הזה על עצמי? אתה רוצה שאני אתגרש מאשתי בגלל שהיא דודה שלי? כי עד היום היה מותר להתחתן עם דודה, ועכשיו כתוב בספר שלך שאסור לי לגעת באשתי? כי אסור לי, כי היא דודה שלי. אז אתה רוצה שאני אתגרש? תן לי כוח לשמוע בקולך. תראה שהספר שלך אמת. איך יכול להיות שהוא אמת אם כתוב ששמעתי את אלוקים? הרי לא שמעתי. מכאן ראיה ברורה. כל אדם שיש שכל בקודקודו מיד מבין. אם לא היו שומעים את אלוקים, מי היה מסכים להתגרש? מי היה מסכים לקחת אלפי פרות שריחינו לחג שבועות ולזרוק אותם לפח, בגלל שכרגע התברר שלא שחטו אותם שחיטה לפי ההלכה, כי הסכרין לא הייתה קשרה. כי לא ידעו ללכות שחיטה.
אז היה גירושים אותו זמן. אז היה גירושים.
מה, התורה נתנה גט? מה זה? נתן לה גט קריטות ושילח אותה. מה זה גירושים? זה מהתורה, זה אחד מתרי"ג מצוות, לתת לאישה גט שלא מסתדר. שגירושים וגירושים זה שני מצוות בתורה. אבל תראו מה כאן, עד היום אוכלים 3,318 שנה מאכלי חלב בשבועות. למה? כי יום אחד מישהו החליט לעשות עוגת גבינה? מה קרה פה? יום אחד מישהו החליט לאכול מאכלי חלב בשבועות? מה פתאום? למה דווקא בשבועות? פשוט מאוד. שעות לפני כניסת החג, פתאום התברר שכל הפרות שהכינו לחג, בחג אוכלים בשר, כולם יודעים את זה. הן לא כשרות. ולא היה זמן עכשיו להתחיל לשחוט מחדש, ולהמליח, ו-72 שעות, וכל הדברים האלה. מה היה? אפשר רק לחלוב את הפרות והעיזים שנשארו, לעשות איזה עוגת גבינה, איזה בורקס, משהו. מאכלי חלב. אכלו בשבועות מאכלי חלב, מאז המנהג הזה נשאר עד היום. עד היום 3,300. למה הגויים אוכלים טורקי בטיימסגיבינג? איך פתאום האמריקאים החליטו יום אחד שהם אוכלים תרנגול הודו? פתאום מישהו נפל מהשמיים ככה והתעורר, היה לו חלום שצריך לאכול תרנגול? יום אחד האמריקאים החליטו שהם רוצים להודות לבורא עולם שנתן להם את אמריקה. למרות שבמציאות הם גנבו אותם האינדיאנים, אבל עזבו את החלק הזה בסיפור רגע. יום אחד הם החליטו לעשות מעשה יפה, לא להיות כפויי טובה. להגיד תודה לבורא. לכן החליטו להמציא חג שנקרא Thanksgiving. תודה על זה שנתת לנו את המדינה הזאת. והחליטו לציין את זה בארוחה משפחתית. והחליטו, ישבו איזה מועצה של גויים והחליטו לעשות איזה משהו זכר למי? לכריסטופר קולומבוס, שגילה להם את אמריקה, והם באו לפה, והתחילה אמריקה, אמריקה המפורסמת הזאת, שהיום פושטת רגל. אותה אמריקה. לכן כל שנה ויני וריצ'י והאוורד וסטיבי, למה הם אוכלים תרנגול? בגלל שאבא שלו אוכל לפני שנה תרנגול, הוא גדל אצל אבא שלו 20 שנה בבית, כל שנה אוכלים בתנקסגיבינג תרנגול, אז הוא כמו רובוט אוכל תרנגול, הבן שלו יאכל תרנגול בעוד שנה, בטח שיוכל, הנכד שלו יאכל, סבא של סבא של סבא שלו אכל, פשוט מאוד. כל שנה הם שמים עץ. למה הם שמים עץ עם אורות ומתנות? כי יום אחד החליטו לעשות את הדבר הזה, זכר ליום הולדתו של ישו, יושקן, ג'י סי פני, כן, יוד שין וב, והחליטו לציין את יום ההולדת שלו ולשים עץ עם אורות. ומאז, כל שנה הם פשוט מעתיקים מה שעשו לפני שנה. גם אצלנו זה אותו עיקרון. אצלנו בעוד כמה ימים יאכלו מצות או לא? מי גרם שנוכל מצות שבוע בשנה? ראיתי שאבא שלי אכל מצות שנה שעברה. וסבא שלי, ואבא שלו, ואבא שלו. עד מתי? עד יציאת מצרים, זה המקור. פשוט, מה אתה מתחשבן חשבונות יותר מלא גדולים? כל מנהג יש לו מקור. לך תבדוק בהיסטוריה מתי התחילו עם המנהג הזה. תקרא ספרים קדומים, תראה. תראה שבזמן התלמוד, לפני 2000 שנה, היו דנים איך עושים מצות, תנורים, שלא יחמיץ. כבר אתה רואה שהמנהג הזה יותר מ-2000 שנה. אתה מסתכל בתקופת הנביאים, תקרא בנביא, לפני 2600 שנה, אתה רואה שהניחו תפילין. נביא ישעיה זה לפני 2600 שנה, בתקופת האימפריה הבבלית. הניחו תפילין, אכלו מצות, שמרו שבת, הנה לך ראייה, 2600 שנה. אתה הולך הלאה, דוד המלך. דוד המלך מדבר על שבת, מדבר. מדבר על מצות, מדבר. מתי חי דוד המלך? 3,000 שנה. מובן? דברים פשוטים. מה אתה בא אומר לי, זה נכתב 500-700 שנה אחרי. מה, דוד המלך היה סך הכל 200 ומשהו שנה אחרי. הוא כבר היה לו את כל התורה. תסתכל בתהילים, איך הוא מדבר על התורה. מה אתה מערער? מה אתה מערער? סתם, אתה מחפש דרך החוצה. בואו נמשיך הלאה. וידעת היום, והשבותי לבבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים, ממעל בארץ, מתחת אין עוד. אין עוד אלוקים. אל תהיה אבני, אל האהבה, אל הים. זה סיפורי סבתא. יש אחד ויחיד, זה אני, זהו, אין עוד אחר. כן? ושמרת את חוקה ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום. למה? למה צריך לשמור מצוות? הייתי חושב, מסיבות שאני לא מבין, האל חסר לו משהו. והוא רוצה, הוא עשה אותי בשביל שאני אשלים לו את מה שחסר לו. חס וחלילה. חס וחלילה. מה באמת כתוב פה? תקראו, הנה מול עיניכם. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. בשביל מה? אשר יטב לך ולבניך אחריך. אתה לא עושה לי טובות. תשמע בקולי. יבוא יום ואני אטיב לך ולבניך אחריך. אתה, למי אתה רוצה להאמין? לחברי כנסת? שהאדום יחזבו בלי יוצא מן הכלל תמיד? או להאמין לי שאני נותן לך חמצן כבר לעולם הזה אלפי שנה? למי אתה רוצה להאמין? הבחירה שלך? תבחר. לך ולבניך אחריך. למען תאריך ימים וכו' וכו'. הנה עוד דוגמה, תראו. ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. מיד קופץ לי דגל אדום. מה זאת אומרת למען תחיו? הגויים לא חיים? אלה משתחווים לפסלים בהודו לא חיים? במקדשים בסין שמשתחווים לבודה לא חיים? החילונים בארץ שעושים עבירות, גילוי עריות, כל מיני דברים שהם עושים הם לא חיים? הם נוסעים בשבת, הם לא חיים? הערבים שרוצחים לא חיים? הנוצרים בתקופת האינקוויזיציה לא חיו? כלבים וחתולים לא חיים? מה השטויות האלה? מה זאת אומרת? תשמע בקולי, תעשה מצוות למען תחיו. מה מבינים מיד? נו, מי יש לו שכל? מי מבין פה? מי יש לו שכל? לא צריך הרבה שכל, קצת. 100 גרם. כמה? מי שרוצה להיקרא חי בעיני הבורא, הנה התנאים להיות חי. שמע אל החוקים, אל המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם, לעשות, לעשות מצוות, להיות קשור אליי, להתקשר אליי באות. אותי במי וביניכם כתוב. מה? למען תחיו. אתה רוצה לחיות? חיים אמיתיים? אתה מקושר אליי. אתה מנותק ממני? אין לך דין ואין דיין, אתה עושה מה שבא לך? אין לך הוראות, תורה מלשון הוראה, אתה בעיניי מת. מה הראיה? מה הראיה שאדם שלא שומר מצוות נקרא בעיני הבורא מת גמור? מסכן, מולל. מה הראיה? מי יודע? נו, מי יכול להביא לי ראיה מהתנ"ך? רוצים לראות ראיה?
שאנחנו לא בהמות?
לא, רוצים לראות ראיה שאדם הוא נקרא מת? הנה הראיה. הנה הראיה מול עיניכם. תשמעו טוב, תקראו. לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם, בית ישראל, נאום השם אלוקים. שובו והשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. תחזרו מדרככם הרעות, כדי שזה לא יעמוד לכם לרועץ. השליחו מעליכם את פשעיכם, את כל פשעיכם, אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אכפות במות המת. מה? מה כתוב כאן? לא אכפות במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. מה אתה רואה מפה? שאחד שלא שב מפשעו, איך הוא נקרא בעיני הבורא? מת. אתה מת, אתה אפס, מה, מה, מי אתה בכלל? אבל אני עורך דין חשוב. מעניין את הסבתא שלי. אתה בעיניי מת. מת. יותר גרוע מתולעת שזזה על הרצפה. כי חיים זה לא לאכול ולשתות. סיבת החיים שבראתי פה עולם ושמתי נשמה בתוך גוף ונתתי לך תורה, הרי מה זה תורה? כי מנסה השם אתכם. חיים אין פירושם לאכול ולשתות ולטייל וללכת לבעוט בכדור. זה לא חיים. אם הייתי רוצה שזה יהיה החיים, הייתי עושה אותך שימפנזה, אחלה חיים. קם בבוקר מה שרוצה, קופץ על העצים, אוכל טוב, שוחה, יש לו נקבות בלי סוף, אין לו בעיות של פרנסה, אין לו משכנתה, אין לו טראפיק, נסיעות, דוקטורים, גירושים, צרות, הסכמי ממון, אין לו את כל השטויות. איזה חיים, מה שהוא רוצה, הכלב, רוצה לאכול צ'ייניז, קורא עליך את השק, אוכל צ'ייניז. רוצה פיצה, קורא על השק השני, אוכל פיצה. הוא לא סובל שהוא אוכל שאריות, הוא כלב, הוא לא מבין. אין לו בעיה לאכול שאריות שזרקת בפח. כל מה שיש, גבינה, חתול, אוכל, מלקק, מבסוט, יש לו מה שהוא רוצה. איך שהנקבה ילדה, ראיתם פעם צבי איך הוא ממליט? איך שנולד הצבי, דקה אחרי, הוא כבר הולך ככה צולע, עוד 5 דקות הוא כבר מתחיל לרוץ. בא איזה נמר, הוא כבר מרביץ ריצה, כבר רץ יותר מהר מכל עצן במרתון. הוא רק נולד. אין להם צער, גידול בנים, כלום. היום אישה מולידה תינוק, יולדת ילד. 20 שנה של עוגמת נפש, איסורים, חיתולים, אוכל, טיפת חלב, זריקות, עוד פעם, רפואה, ניתוחים, רופאים, בסוף הילד הזה בגיל 14 בא עם איזה קוקאין בזה ו-LSD. היי, כל פעם אתה שומע בחדשות, הרביץ לאמא שלו, הרביץ לאבא שלו, זרק אותם, קרא למשטרה, לקחו אותו, זה המציאות שלו, גידל אותו 15 שנה, ותראה מה הוא קיבל ממנו בסוף. זה, אין לה בעל החיים הזה. אין בעל חיים שמורד באביב. אין בעל חיים נרקומן. אין בעל חיים שאנס ויושב 20 שנה בבית סוהר ועושה לאבא שלו בושות. אין בעל חיים שצריך לעבוד 30 שנה בשביל לשלם את המשכנתא עד שיזרקו אותו מהבית לרחוב. אין להם את כל זה. אז מה עדיף היה להיות? אומרת התורה ככה, רבותיי, מותר האדם מן הבהמה עין. אין לי עוד הרבה זמן, ממש כמה דקות.
יש לך.
מותר האדם מן הבהמה עין. שומעים? מה זה מותר? מלשון יתרון. שומעים מה זה? מותר מלשון, מה היתרון של האדם? עין, כלום. מלבד הנשמה הטהורה, שמה הייתה? שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה דין וחשבון? עוברים עליך אל כל מה שעשית בחייך, ובסוף אתה משלם או לטוב או שאתה מקבל שכר, תלוי במה עשית. סופו של דבר כל אדם עתיד לתן דין וחשבון, כי אתה לא בעל חיים, יש לך בחירה לעשות טוב ורע. לכן אין בתי סוהר לבעלי חיים. אף טייגר לא נכנס לבית סוהר בגלל שהוא טורף זברות כל יום ורוצח אותם בדם קר. אף טייגר לא נכנס למאסר כי אנס איזה נקבה בלי רצונה. אין כזה דבר. כי כולם מבינים, אין להם בחירה, הם חיים לפי אינסטינקטים. אבל אנחנו אמורים להיות אלוקיים. יש בנו נשמה, יכולת להבחין בטוב לרע. יש לנו אינטליגנציה. אנחנו מבינים מה מותר ומה אסור. והסיבה שהבתי סוהר באמריקה מלאים, אחד מכל 100 אמריקאים יושב במאסר. תומעים, זו הסטטיסטיקה, ראיתי זה לפני שבועיים. אחד מכל 100 אמריקאים יושב שנים פה במאסר. למה? כיוון שהוא יכול היה לא לעשות את מה שעשה. אם הוא היה רובוט בלי בחירה, לא היה מאסר. מה אתה מעניש אותו מסכן? לא מספיק תכנתו אותו לרצוח, אתה עוד מכניס אותו למאסר? מה הוא השם? לא מספיק גזרו עליו זה שברא אותו, תכנת אותו שיום אחד הוא ירצח? מה אתה מכניסו לבצורה? זה לא בידו בכלל, אלא כולם מבינים זה אך ורק בידו. עכשיו שימו לב, קראתי לכם כאן קטע, והנה עוד קטע מעניין. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה. העולם מתפעל ביום הזה שאני נותן לכם תורה. עד היום קוראים לנו עם הספר. אנחנו עם שהורדנו תרבות לעולם. כל הקונסטיטושן, כל החוקים בכל מערכות המשפט נלמדו מעשרת הדיברות ומהתורה של עם ישראל. עד היום שירדה התורה לעולם, העולם הזה היה איש הישר בעיניו יעשה. הכל היה טוב ובואו. לא היה שום ערכים. ברגע שהורדנו את עשרת הדיברות לעולם, תוך דור אחד תרגמו את התורה שלנו ל-70 שפות מיד בכל העולם. תראו קצת, תקראו בתלמוד, תקראו בתקופת היוונים, בתקופת תלמי המלך. הוא בא ושילם לרבנים כסף שיתרגמו את התנ"ך ליוונית, כדי שהם יוכלו ללמוד מאיתנו מה זה חוכמה. ומה עשו שם החכמים? אשתו קראו לה ארנבת. שהגיעו לפסוק שארנבת זה חיה טמאה, שינו את המילה כדי לא לפגוע בו. ככה כתוב. שינו, לא רצו שמה, אשתו קוראים לארנבת. זה היה השם של ארנבת. שם יווני. באו, כתבו, ארנבת היא טמאה, שינו את המילה כדי שלא לפגוע בו. הם באו ולמדו מאיתנו חוכמות. גם הרומאים, גם היוונים, גם הפרסים, גם הבבלים, גם הפלישתים, כולם! אבל אלה באוניברסיטה העברית היום יש להם השגות על חוכמת ישראל, על התורה. שומעים? מה ממשיכה התורה ואומרת? כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו? ומי גוי אשר לו חוקים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום? איפה יש עם עם כזאת תורה צדיקה? תראו, איפה? אין, לא יהיה לעולם. מה ההמשך? ותשמר לך ושמור נפשך מאוד, ואין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבדך כל ימי חייך, אל תהיה כפוי תורה. תיזהר לא לשכוח את מה שקיבלת פה בהר סיני. יש כאלה לצערנו בדור השניים האחרונים שהתחילו לשכוח. עד לפני 180 שנה כמעט ולא היה חילוני, זה החילונים לא יודעים. עד משה מנדלסון באירופה, כמעט ולא היה אף אשכנזי חילוני. אצל הספרדים עד לפני 100 שנה, תקופת אליאן בבגדד, בעיראק, ואחר כך בפרס, לא היה חילונים בארצות ערב.
אז איך לא
היה? היה הרבה רשעים, אני אמרתי שלא היה חילונים. היה אנשים עם זקן, כמו שהיום יש כאלה שגונבים ומשקרים ועושים כל מיני דברים אחרים. לכן לא בא המשיח, אבל חילוני, שילך בלי כיפה, בלי זקן, ויחלל שבת ברחוב, לא היה מעולם. אני, אבא שלי סיפר לי, בתל אביב של שנות ה-40, שהבריטים שלטו בארץ, שהתחילו מחללי השבת הראשונים בתל אביב, כך הוא מספר, היו הולכים קילומטר לפרדס, להתחבא, לעשן בשבת, וקילומטר חזרה, כדי שבטעות מישהו לא יראה אותם מעשנים, לפני 3 דורות סך הכל. שנת 1940-1937. אבא שלי נולד בארץ, גדל שם בזרוק, בטריה, אחר כך עברו לתל אביב. אף אחד לא העיז לעשן סיגריה ליד הדתיים חוזרים מבית הכנסת, היו הולכים להתחבא בפרדס. תראו מה קרה לנו ב2-3 דורות. באיזה מהירות הידרדרנו. באיזה מהירות. אנשים חושבים שככה תמיד היה העולם, תל אביב, איילון, מלאים במכוניות. אם רק היו יודעים איזה הידרדרות הידרדרנו בשני דורות היום מתביישים. אם כל החילונים האלה שהם בכלל לא יודעים מה זה תורה, מה זה שמע ישראל, היו בודקים בארכיון המשפחתי שלהם 2 או מקסימום 3 או 4 דורות אחורה, והיו רואים את מי היו הסבות שלהם עד משה רבנו, מהבושה הם היו מתחבאים מתחת לאדמה 70 שנה עד שימותו, מרוב בושה. מי היו הסבות שלהם? בשואה, כמו שתיארת, יהודים במצב הכי קשה שהיו אי פעם, הכי קשה. היה מעשה שהיה, ובזה נסיים את שאר הדברים, נמשיך
כבר. אבל הדור שלנו שמעתי, יש הרבה עוזרים לתשובה בארץ.
ברוך השם שיש התעוררות גדולה.
הרבה בתי כנסת פה נבנו.
נכון, הדור ה-20 שנה האחרונות, יש התעוררות גדולה. אנחנו עדיין רחוקים מהשלמות, אבל יש התעוררות. אני אספר לכם מעשה שהיה סך הכל לפני 2 דורות, ובזה נסיים. בזמן השואה הנאצים, יימח שמם, היו אוהבים לעשות את המשפטים של היהודים מתי בשבת. ככה היו עושים. השוטרים היו קאפו, יהודים. קאפו. השופט יהודי. זה שכותב את הפרוטוקול יהודי. הנאשם כמובן יהודי. והם יושבים בקהל ונהנים מההצגה. מה עשו? פעם אחת תפסו איזו אישה, סך הכל לפני 60 שנה, תראו איזה בושה. עד איפה הידרדרנו? תפסו איזו סבתא אחת, איזו אישה לפני 60 שנה. הביאו אותה לבית משפט בטענה שהיא זרקה כיכר לחם לאיזה יהודי בתוך המחנה. מאשימים אותה על זה. אם ירשיעו אותה בדין, מוציאים אותה להורג על המקום. ואם לא, היא תחיה עוד כמה ימים, מי יודע מתי, אז יערבו אותה, כן? אין הרבה נפקא מינה. יושבת האישה בקהל, בתא הנאשמים, יושבים שני הבנים שלה בקהל. השופט שואל אותה, יהודי, גברת, זרקת את הלחם לאותו אחד? לא עונה. עוד פעם הוא שואל, זרקת או לא? יש לך הוכחות, אליבי, איפה היית? לא עונה. צועק הבן שלה מהקהל, אמא, כל האנשים פה באו להעיד שאת בכלל לא היית שם באותו יום. היית במקום אחר, תפתחי את הפה. היא לא מדברת. אז הנאצים סמן לשופט, היהודי, אין זמן. פעם אחרונה, כן, כן, לא, לא, גזר דין מוות. שואל אותה, היהודי מתחנן לה בדמעות, גברת, הוא כבר קולט שהיא לא אשמה, אבל היא צריכה לפתוח את הפה. אומר לה, גברת, את היית שם, זה את או לא? לא עונה. מסכן הזה נותן גזר דין מוות, ומוציאים אותה למסדרון. בא הבן שלה יורד, יוצא החוצה, תופס לה את היד, אומר לה, למה עשית כזרה? אסור להתאבד, אסור להבד תקווה. אסור ליהודי להתאבד, לעולם. מי שמתאבד דינו כרוצח, שרצח את הנפש, אפילו שזה של עצמו. החיים שלך הם לא בידיך. קיבלת אותם במתנה, הם לא שייכים לך. אתה בניסיון, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אסור לרצוח אפילו את עצמך. אומר לה הבן, אסור להתאבד, מה עשית? אמרה לה הבן שלה, שאני שמעתי את המשפט הזה, הייתי, החזקתי את הדמעות בכוח רב. אמרה לו, טיפש! אם הייתי מדברת, היהודי שיושב בצד היה כותב בשבת, כותב את הפרוטוקול, הוא היה כותב. זה שבת היום, היא אומרת לו, שבת! איך אני אדבר? החיים שלו פחות משלי. כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל.
כוח נפש.
זה מה שהיא לא ידעה. זה היה הטעות שלה. במצב כזה התורה אמרה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אסור למות בגלל המצוות. פיקוח נפש דוחה הכל. היא הייתה צריכה לדבר ולשיר שיכתוב עד מחר. אין בזה עבירה, זה מצווה. יש מצבים בחיים, אם אשתך צריכה ללדת, אתה מניע את האוטו ונוסע לבחולים. ואם לילד שלך יש חום, אפילו שזה אחד לאלף שיקרה לו משהו. ספק פיקוח נפש דוחה שבת, ככה הלכה. והיא לא ידעה את זה. והיא לא דיברה. הסיפור לא מעניין כל כך כמו מה שיוצא ממנו. מה אתה רואה מפה? איך היא דרדם? שתי דורות. היא לא רצתה לדבר שהיהודי לא יכתוב בשבת. תראה אותם היום, כל הליצנים האלה כותבים, מאשנים, אף אחד אין לו דין ואין לו דיין. והחלק הכואב בסיפור, שהם עתידים לתת על זה דין וחשבון בפי חומרת הדין. התורה זה לא צחוק. 12 פעמים כתוב בתורה יותר מכל איסור אחר. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אין לו חלק לעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מישראל. במקום אחר כתוב ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. במקום אחר כתוב ונחרטה הנפש ההיא מעמי. תסתכלו 7 פעמים בשולחן ערוך. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אם נגע ביין, אוסרו. אי אפשר לעשות קידוש על היין הזה יותר. אם איבד עבדה, אסור להחזיר לו. אם העיד עדות, העדות שלו פסולה. רשימה שלמה. למה? הוא קרט את עצמו במו ידיו מהעד של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בקידוש? אומרים ולא יודעים מה אומרים. 500 פעם הוא אמר את זה ולא חושב. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. שני מילים, ברית עולם. תכניסו לכם את זה בראש, טוב טוב שיעדד לכם. ברית עולם. איזה ברית? בין הפלסטינאים לחברי כנסת? איזה ברית? ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם. עוד לעולם. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. כי לא נתתה לגויי הארצות, ולא הנחלתם לעובדי אלילים, כי לעמך ישראל, לעמך ישראל אשר בם בחרת. שומעים? קיבלנו כזו מתנה, מה עשינו בה? הולכים לברות בכדור. יש! בעט את הכדור לרשת. איזה יופי של שבת. רצים אחרי כדור, מכות, כללות. 20,000 אנשים עומדים כל השבת, מזיעים ומקללים, כמו קופים בג'ונגל. בשביל מה? זה הערות שעשינו עם בורא עולם? אתם יודעים מה הבעיה הכי כואבת פה? נו, מילא הידרדרת. יש לך יצר הרע, נפלת. חלק הכואב פה בסיפור, שאפילו הוא לא מבין מה מצבו. זה החלק העצוב פה בסיפור. שהאדם הזה שהולך עם הסיגריה והגרעינים והתחת שלו בחוץ.
אבל אתה לא יכול להשאיר אותם.
וצועק ומקלל ורץ ובוכה שהקבוצה שלו הפסידה. במקום לשבת, ללמוד תורה,
להתעסק
בדברים של רומו של עולם.
אתה לא יכול להאשים אותם.
מה? בסדר, אני לא מאשים אף אחד.
למה הם תילו כל שני?
השיטה שלי לא להאשים אף אחד, אני מתאר את המצב רק. זהו. מה האשמים? השם יודע. רק הנקודה שאני רוצה...
ציונות.
הנקודה היא ככה. מה הנקודה היא? שהוא לא מרגיש מה המצב. זה הבעיה פה. הרמח"ל אומר, יש שני אנשים שהם בחושך. אחד גילה שהוא בחושך, והשני עוד חי באשליות. זה שהוא גילה שהוא בחושך, הוא כבר בוכה והוא מדוכה. אני בחושך. אבל יש לך סיכוי לצאת מהחושך. השני, עוד הוא לא הבין שהוא בחושך. טוב לו בבלוף שלו. טוב לו בעולם הזה של הבלוף. איך הוא יצא משם אם טוב לו שם? איך? מי שנמצא בתוך השירותים, הוא לא מריח את הסירחון. אתה רוצה להוציא אותו משם? קודם כל אתה צריך להוציא אותו רק לדקה. תגיד לו, ידידי, אני לא מוציא אותך לגמרי מהשירותים, אל תדאג. בוא רק לנשוף דקה אוויר בחוץ. שהוא יחזור לתוך הסירחון, אוי, כמה הוא יסבול. אבל לפני שיצא, טוב לו שם. אתם מכירים אלה בקזינו, הספנישים שיש להם ככה פסמים בתוך השירותים, הם נותנים לך מפיות כדי שתיתן להם דולר תיק, ומנקים שם תמרות ושורקים ושרים. אתה נכנס לשירותים, אתה רוצה להתעלף מהריח. והוא הפורטוריקני שעומד שם ושורק ומבסוט, ושומע רדיו, טרנזיסטור, שורק ומבסוט. איך ייתכן? אתה רוצה להקיא, והוא שורק ומבסוט. זה הסוד של החיים האלה. מי שבתוך הצואה נהיה חלק מהצואה, הוא כבר לא מריח את זה. תוציא אותו מהצואה ליום אחד. עכשיו תרצה להחזיר אותו, נגעל. זה מה שקורה בעולם הזה. תפוס את החילוני, תוציא אותו מחיי השקר שלו לשבוע, תביא אותו ללמוד תורה, אחרי זה שהוא יחזור לחיים האלה, זה כזה תפל בעיניו, ואז הוא שואל את עצמו, איך ייתכן? הרי לפני שבוע הייתי הורג בשביל החיים האלה, ועכשיו אני מתבייש לראות את התמונות של עצמי מלפני חודש, מה קרה פה? פשוט מאוד. הוציאו אותך מהצואה, ועכשיו מחזירים אותך, ואתה עכשיו מריח את זה, שהיית בפנים אתה לא יכול להריח. עכשיו אתה רואה את זה מרחוק. שהיית בפנים אין דרך לראות. צריך למשוך אותך החוצה. ורק אחרי שמוציאים אפשר להוציא ליעב לתמיד. כן. קלטתי
אותך כבר כמה פעמים. אני עוד פעם אשאל אותך. דבר שואל. כי לא קיבלתי תשובה. לא אכפת
לך. מה השאלה? תגיד מה השאלה. מה השאלה? אני שומע.
אני מבין שיש בורא לעולם, אני מאמין, הייתי פעם דתי והכל. אין לי אבל את הרצון, אין לי חשק, מאיפה אני מביא את זה?
אתה צריך לשבת וללמוד תורה.